One, two.
בוקר טוב.
בוקר אור, מה העניינים?
יושי יהושע!
מה קורה?
מה קורה?
ברוך השם, מה הולך?
בסדר, איפה אתה? לא טלפון, לא גלויה, לא פאקס, אימייל, ביפר, תשלח ביפר.
ביפר, אתה זוכר? אני מחזיק אותו עדיין, את האמת.
קניתי בחיזבאללה אחד.
לא, אני שומר אותו, אתה כפפות.
באמת?
כן, שאין לי זה.
גדול.
איך עבדנו פעם, סיפרתי לך.
טוב, רייטינג, 7-1, בסדר.
7-1 מול מה?
מול האח הגדול 18-1.
כן.
חדשות 13-6-5. גמר רוקדים כוכבים 17-4, מאוד נמוך.
אוקיי.
מאוד נמוך. חדשות 12-12.5, נמוך מאוד.
אתה זוכר שאנחנו בסוף...
כן, אנחנו בסוף. אוגוסט. ובסוף מעגל.
כן.
לא 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 לא. כן, חבר'ה, אני מבקש...
אנרגיות, אנרגיות.
זה שבן אדם יש לו אסוציאציה, זה לא אומר שהוא חייב להשמיע אותה, או לשיר אותה.
אז יש לך בייס של 7%, יפה.
כן, ברוך השם, ברוך השם. עזוב, זה לא רייטינג אמיתי, ברייטינג האמיתי אנחנו הרבה יותר גבוהים. הם לא רוצים לפרסם את הרייטינג
האמיתי. מה זה רייטינג אמיתי?
מה, תשאל את החברות דיגיטל, יודעים בדיוק מה הרייטינג.
והוא?
מה אנשים. הוא הרבה יותר גבוה. ובסוף מעגל.
עזוב, אנחנו לא מכירים את המילים, תביא שיר אחר.
תביא, שימי את השיר הזה שנייה, בבקשה, של בסוף מעגל, תודה. כן, יושי, בבקשה.
כן, מה?
תגובה שלך, מה הרמטכ"ל נכנס לקטע של החרדים כל היום? זה עסק שלו? לא הבנתי. מה זה עסק שלו?
הרמטכ"ל נכנס לעסק של חרדים, תגיד.
מה זה עסק שלו?
תגיד, מתחילת המלחמה חסרים לנו.
עובדים על חוק?
זה לא זז כלום.
שגייס ערבים, שגייס ערבים.
הנה, שנתיים למלחמה, נו, תעזור.
זה לא עסק שלו.
מה זאת אומרת עסק שלו? אין חיילים.
יש פה עניין לאומי.
אין חיילים, וזה לא עסק של המפקד שלהם, של הרמטכ"ל.
אז שגייס את כל אלה משתמטים, את כל המשתמטים.
רגע, סליחה, לפני המשתמטים.
יש מספיק משתמטים.
סליחה.
הוא לא צריך להיכנס לעניינים חברתיים.
לא, 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 לא. קודם כל שיתגייסו. הלו.
זה? אוקיי, כולם להדליק נרות באוטו, להדליק נרות, להדליק את האור בטלפון ולהרים את הטלפון. הנה.
ובסוף מעגל,
איזה קול יש לו לאיש הזה?
בצל שמש בוערת קיפיתי לך בוקר.
די, די.
תדליק, תדליק.
הדלקתי לך ערב.
נשארתי אותך פעם עם שירים אחרים.
ובסוף מעגל.
טוב, בואי נתקדם.
התחממנו על קרח. ציירתי שיר ארס. דקלמתי לך פרח. שתינו כוס עצר. ובכינו כוס צחוק. שרנו בעשב. התקרבנו רחוק. בסוף מעגל שם הקו מתחבר לו. בסוף מעגל
אפשר לפייש
עד שלי.
הרבה לארק סיני. טוב, לוחמים, מאיפה אתה מביא?
מה?
מאיפה אתה מביא?
מה הבעיה? פה בדסק אני רואה שלושה חבר'ה, תעלו על מדים בבקשה.
אינון.
גם אתה אסף.
אינון.
אסף, תעלה על מדים כמו אוריך. תגיד לי, תגיד לי, מה רצו מאוריך?
רגע, בוא נתחיל בחרדים.
מה רצו מאוריך?
תקשיב.
לא הבנתי את הקטע. כותרת של ידיעות אחרונות בוויינט.
לאט לאט.
סיפור בלעדי. יאיר גולן שעלה על מדים ועשה פרסום פוליטי.
למה פרסום פוליטי? הלך לי לכם.
לא, עשה פרסום פוליטי. בוא תסתכל, בוא תסתכל. בוא, אני רוצה להראות לך משהו.
מה זה משנה? רצי לי לכם.
אני רוצה להראות לך משהו, תסתכל. תסתכל על זה.
כן.
איפה זה? זוז? הנה. בשביל הביטחון, הצטרפו אלינו עכשיו. מי זה פה בתמונה עם מדים? מי זה? עושה שימוש פוליטי במדים שלו.
נו.
מי זה?
אוקיי.
אוקיי.
מה זה רלוונטי?
תכה עוד משהו. בלי שהוא זמן, יאיר גולן לקח חלק פעיל בערכת מצב באוגדת עזה.
אתה יודע כמה כאלה היו?
יאיר גולן השתתף בערכת המצב הראשונה באוגדת עזה בבוקר השמונה באוקטובר, כשהוא במדים וללא שנקרא אליה.
תגיד, אתה יודע כמה בשבעה באוקטובר עלו על מדים עשרות אלפים?
נכון.
עשרות רבות של אלפים.
זה מה שאני אומר.
אני אגיד לך משהו, כשראיתי את המספר שזרקו 250 אלף לטובת כיבוש העיר עזה, אתה זוכר, ישר יצאתי, הרי לא, צריך כולה 2-3 עובדות על
ה-70 אלף.
תקשיב, בשיא לא היינו במספרים כאלה רשומים, זאת אומרת, המספר מעל ה-250 היה, בשיא אולי היה סביב 250, מעל זה, זה אנשים שלבשו מדים והחליטו להצטרף למאמץ המלחמתי. אז המספרים האלה פחות קשורים, אבל בוא רק דקה נדבר על החרדים.
כן.
נו. למה אתה לא מביא אותם?
עכשיו נו.
לא, זה לא עכשיו נו, זה הדבר הכי חשוב.
יוסי, תקשיב שנייה, תקשיב.
כל פעם כשיש לך איזה סיפור שלא מתאים, אתה פורח באיזה...
לא, מתאים מאוד.
שים כיפה סרוגה, למה
אני לא? במקרה, גם היום אני הולך להיפגש עם רב מאוד חשוב בעניין הזה, שהוא רוצה לשמוע את דעתי בעניין.
והיא?
ולא בכדי הוא רוצה לשמוע את דעתי.
והיא,
כמו שאמרתי אלף פעם, שמי שלא לומד בישיבה צריך להתגייס.
אבל זה כל מה שצריך.
שנייה. עובדתית,
כן.
אני מגייס הרבה יותר חרדים ממך.
נו, אז תביא אותם.
ממך, אני אומר, סלש ממכם.
אין בעיה,
שאתם צועקים, אתם לא יודעים איך לגשת לאירוע.
נו.
אתם לא מבינים. זה כמו שהשמאלנים לא יודעים, לא מבינים את הערבים.
אינון.
להבדיל, אותו דבר אתם לא מבינים את החרדים. אין לכם מושג.
אינון.
אתם צועקים.
אתה אפילו לא יודע מה...
אתה חושב שאם אתה תשב באולפן...
לא, אבל אני לא... אבל זה לא...
ותתלהם, ותתלהם.
לא, אני חושב שהפער הוא הרבה יותר קטן ואפשר לסגור אותו. אתה יודע כמה התגייסו השנה, חרדים?
לא.
אתה יודע?
כמה?
עד לפני שבוע חשבנו 2,700, לעומת 1,800, עלייה לא רע בכלל, ואתמול בדקתי, מצאנו עוד 200 וקצת, אנחנו 2,900 חרדים שהתגייסו, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה להגיע ליעד של 7,500, כאשר יש לך בכל שנה 13,000, מתוכם במקרה הטוב, 5,000 תלמידי ישיבה, תביא לי משלושה מחזורים, תכפיל לי את ה-21,000 שיש לך, תביא לי אותם קודם כל, בהסכמה. רגע, בהסכמה.
עכשיו הם התגייסו.
אבל עזוב, אינון, אני מדבר בהסכמה. מה, לא
אבל בוא נדבר לעניין, בסדר, הבנתי.
זה לעניין.
לא, לעניין.
אבל זה לעניין.
לא, לעניין, לעניין זה להבין שבכוח זה לא ילך.
אבל הנה, אני אומר לך, לא בכוח.
יפה.
לא בכוח, תביא לי את יושבי הברזלים.
יפה. אז עכשיו אני אומר,
כן.
קודם כל, כל ה-200,000 צווים ששולחים, וכל הסנקציות שהיועמ"ש התפסה בשביל לפרק את הממשלה.
מה אתה מצפה לשנתיים אחרי והם לא מגיעים, מה אתה מצפה?
יושי.
אתה יודע שקיצרו את השירות עוד יותר, אתה יודע שאנחנו 32 חודשים, ואתה יודע שבקרוב זה גם ירד 30 חודשים. על מה אתה מדבר? מאיפה הצבא הביא אותם?
זה למה לא בא לי לדבר על זה, כי זה סתם סיסמאות.
זה לא סיסמאות.
די, זה מעייף אותי, אין לי כוח.
שנייה, אני לא הולך
איתך. אני אעשה את מה שאני צריך לעשות.
אבל אינון, אני לא הולך איתך עם הראש בקיר.
אתה תעשה את מה שאתה חושב שאתה צריך לעשות, והכל יהיה בסדר.
אבל אינון, אני לא הולך איתך עם הראש בקיר. אני לא חושב שצריך לגייס את כולם. אני לא חושב שצריך לקחת חרדי בין 24 עם 4 ילדים.
בסדר, אז אני מטפל.
כמה זמן אתה מטפל בזה?
הרמטכ"ל לא צריך להתעסק בזה, זה עניין לאומי.
אז מי יתעסק כשחסרים לו לוחמים?
מי יגיד את האמירה הערכית? יש גם הרבה מאוד חרדים שלא מתגייסים.
ש?
שלא מתגייסים.
נו.
נו.
לא הבנתי, אבל תביא לי אותם, נו.
בסדר.
נו. אז תסגור את הפינה הזאת, ואפשר לעצור את כל מלחמת היהודים.
תקשיב, יום חמישי, אני בדרך כלל לא עובד ביום חמישי.
ברור.
ביקשו ממני בגלל שכולם בחופשות, שאני אעבוד יום חמישי. זה קשה לי, זה כואב.
בגלל שכולם בחופשות, אתה מבין?
יפה, זה קשה לי, זה אוהב, זה לא פשוט לי. כן, אני באתי, עשיתי מאמץ, קמתי, השקעתי, למרות שאתמול הייתי ביום הולדת של הלל ביטון רוזן, שדפק שם הופעה עם זמרים מזרחים, מאייל גולן, דרך רגב עוד. יואב יצחק, זה כולם שם היו, וזה, תחנתי שניצל, שתיתי משהו, זה, בקושי נרדמתי, קמתי בבוקר, צריך להגיב לכל מיני אנשים בטוויטר באמצע הלילה, לעשות להם רטיואים, זה לא פשוט, זה לא פשוט, וזה, והכל עליי, והכל עליי, כן.
עכשיו, אחרי שצחקנו ודיברת קודם על הפטריוטים, ואני יודע כמה חרדים צופים בפטריוטים, בטלפון, אוקיי? אז אני אומר לך, יש לך באמת השפעה על כל אלה שאינם לומדי תורה. ואם הרמטכ"ל מדבר על זה, וראש אכ"א מדבר על זה, והצבא צריך את זה לפני הפעולה הגדולה, ובכלל צריך להגדיל את המכסה כדי להוריד את העומס מהמילואים, תסייע.
העניין מטופל.
אה, תודה.
תודה. בוקר טוב, ובסוף מעגל.
לא טוב.
מה נשמע?
תגיד.
כן. אני רוצה להשמיע לך משהו.
משהו חשוב וטוב.
תוריד לי את התה הזה, תוריד לי את זה, תוריד. אין לי כוח בשביל זה. אני רוצה להשמיע לך קטע מהחתונה של בנימין פישל, שהוא לוחם בנצח יהודה. אפרופו, אפרופו.
כן.
לוחם בנצח יהודה. והוא, אחרי שהוא אומר, אם ישכחך ירושלים, הוא מזכיר את החברים שלו מנצח יהודה שנפלו במלחמה. וזה קטע מרגש ויפה, ובוא נשמע אותו בבקשה.
אני רוצה להזכיר פה את החיל הנשק שאיתנו פה למעלה, איזה סרן ישראל יודקין, אלי אמסלם, בצלאל קובץ', מאיר עמר, נועם אהרון מסגידיאן, משה נול, משה פרש ואוריאל פרץ, זיכרונם לברכה, שנהרגו לצידנו בקרב. כרגע הם איתנו פה מלמעלה, בעזרת השם שנזכה לביאת גואל צדק, ויהיו איתנו בתחיית המתים.
יפה, אה?
כן, יפה, מרגש. הייתי שמח אם היו לנו עוד כמה גדודים כאלה. כן, מה הבעיה? מה הבעיה? אתה רואה, אפשר לשלב, מה הבעיה?
בסדר, ברור שאפשר.
נו, אז תעזור. אני לא סתם מתמקד בך, לחיים מקשיבים, לחיים מקשיבים.
נצח יהודה, תראה, בוא, צריך להגיד את האמת, נצח יהודה מבחינת שמירה על אורחות חיים חרדים,
הוא לא חרדי, נכון.
אוקיי.
אבל הקמנו לכם, הקמנו לכם את החשמונאים.
עכשיו יש את החשמונאים.
כן.
הבעיה היא שהגזרות והסנקציות מרתיעות אנשים לבוא ולהתגייס. בימים שבהם אין עליהום על החרדים, יש יותר רצון להתגייס.
מה אתה רוצה שהצבא יעשה?
אני קודם כל רוצה, עובדים על חוק, יוסי, עובדים על חוק, בוא נהיה רציניים. רק חוק, אתה יודע, זה מצחיק, יש איזה ציוץ שהעליתי לפני כמה ימים של יאיר לפיד, שהוא צייץ לפני כמה שנים כשהוא היה בממשלה, רק חוק יגייס חרדים. עכשיו הוא מתנגד לחוק. אז אני אומר לך, רק חוק יגייס חרדים. עובדים על חוק, תנו לעבוד! תן לעבוד! מה הרמטכ"ל קופץ עכשיו? עובדים על חוק!
מה זאת אומרת, מה הרמטכ"ל
קופץ?
כי אין לו לוחמים, אתה מבין? אתה יושב פה ובא בטענות לרמטכ"ל ולצבא שאין לו לוחמים, אתה עוד מעז לבוא כשהוא צריך לגייס מילואימניקים לסבב חמישי כבר, נו בחייך ינון.
יוסי, במה הוא מקדם בזה שהוא אומר את זה? במה הוא מקדם?
כי אין לו לוחמים.
יש רק דבר אחד שיקדם את זה.
אין לו לוחמים ואתה מגן על המשתמטים.
נו בסדר, אבל תפסיק להיות צודק, תהיה חכם.
אבל לא עובד עם השיטה שלך, שנתיים לא עובד.
אז אתה צודק, כל הכבוד.
שנתיים לא עובד. אתה לא מביא את זה. אז מה אתה רוצה לעשות? תגיד, אתה רוצה...
אז היה יולי אדלשטיין שלא הביא את הסחורה.
אתה דוחף לפעולה בעזה, נכון?
אי אפשר לנהל אתכם, אתם פשוט... אי אפשר להגיע אתכם ראש.
נכון?
אי אפשר להגיע אתכם ראש.
נכון?
מה אתה קופץ?
כי יש גבול.
עובדים על חוק.
כי יש גבול.
יולי אדלשטיין לא סיפק את הסחורה, רק חוק יגייס חרדים.
איזה חוק אתה רוצה? תנו
לעבוד לגייס חרדים.
מה? איזה חוק אתה רוצה?
תחפור ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תשלח 200 אלף צווים.
לא, אתה רוצה לשחרר אותם באמצעות החוק. לא, לא.
זה עוזר מה שאתה אומר. שנייה, זה עוזר מה שאתה אומר.
לא.
תצעק, תמשיך לצעוק. זה עוזר מה שאתה אומר.
יש גבול לכל תעלות.
בסדר, אז יש גבול.
יש גבול במיוחד עכשיו. ועוד די שהמילואים ניקים והורי הלוחמים רוצים לשמוע את הרמטכ"ל שלהם, אומר אמירות ערכיות כאלה, בוודאי.
אז אמר אמירה ערכית, כל הכבוד, זה מגייס חרדים?
מה?
זה מגייס חרדים.
כרגע אמירה שלו, אולי תדחוף אותם לגייס חרדים, כן, מה לעשות? מה לעשות?
טוב, אני לא מתווכח על זה, בסדר, אולי תדחוף אותם לגייס, בסדר.
אבל אם דיברנו על גיוס...
אתה צודק, הרמטכ"ל צודק, כולכם צודקים, וזה, תשלחו עוד צווים, תעשו עוד סנקציות, הכל טוב, תבטלו להם את זה, זה יעזור, בסדר גמור.
נכון. לא, לא, שישבו בבית, ואנחנו...
לא, אני אומר לך שעובדים על חוק, תפסיקו לקשקש.
כמה זמן אתם עובדים על החוק הזה? כמה זמן?
אתה לא מבין.
יודע מה, עד החוק, אתה יודע מה, עד החוק, בסדר? עד החוק. אתם רואים את האחים שלכם, אתם גרים לידי בבני ברק, אני גר ברמת גן על הגבול. עזוב, אין חוק. מה, לא מפריע לכם? אתם לא חושבים שאתם צריכים להתגייס ולעזוב?
לא, אני לא יודע מי לדבר.
עזוב אותי מחוק רגע.
אתה ראש בלטה.
סליחה.
אתה ראש בלטה.
עזוב אותי מחוק.
לא יאמן.
לא מעניין אותי החוק.
נו.
אתם יושבים, רואים שנתיים מלחמה. אתם רואים מילואים ניקים, 300 ו-400 ימים, ואתם לא מתגייסים, אתם חכים לחוק. למה, מה קרה?
טוב.
למה?
אתה צודק.
אז אתה רוצה שמילואים ניקים גם ירים הרימו ידיים,
יופי,
לא צודק. באים.
כל הכבוד, אמרת את זה, בוא תגיד את זה עוד פעם.
אוקיי,
בוא תגיד את זה עוד פעם, זה, בטוח, זה עכשיו יגייס אותם.
תמשיך להגן עליהם.
לא, אתה תמשיך להגיד את זה.
אני לא מדבר איתך על חוק, אני מדבר על ערכים. אני מדבר על יהודות.
אתה ערכי.
אתם רואים.
נו.
אתם רואים את אחיכם במלחמה, תצטרפו.
תגיד את זה עוד פעם. תגיד את זה עוד פעם, אתה ערכי ומוסרי, ויהודי, וכל הדברים. לא, יופי, תגיד את זה עוד פעם. והנה, וזה יגייס אותם. הם ישמעו אותך עכשיו והם יתגייסו.
אני שמתי בצד את החוק.
נו, בסדר, תשים את הצד בחוק, רק תגיד את האמת הערכית שלך, וזה יגייס אותם.
לא, האמת שלך היא ערכית.
לא.
לא, זה ערכי לשבת בבית באמצע מלחמה של שנתיים. בטח, זה הדבר הכי ערכי, כשאתה רואה את החברים ואת השכנים, כן, בגבעת שמואל הם יכולים להתגייס, ולעשות 200-300 ימי מילואים, ולקרוא את התחת, ולסכן את עצמם, ובבני ברק מעבר לכביש, לא, הם לא, הם תלמידי חכמים יותר מגבעת שמואל, הם יותר ערכיים.
כמו שאמרתי, אתה כמו השמאלנים שמדברים על שלום עם הערבים.
כן, כן.
להבדיל.
להבדיל. תמשיך להגיד.
אין לך מושג מה זה חרדים.
לא, בסדר.
אין לך מושג, אין לך מושג מה הבעיה.
רק לך יש.
אין לך מושג איך פותרים אותה.
רק לך.
ואתה חוזר על עצמך כמו תקליט שבור.
אבל אני הצעתי לך פתרון אחר.
שנייה, דיברת, תן לי לדבר. ואתה חוזר על עצמך כמו תקליט שבור, ואתם לא יכולים, וזה שנתיים, והחיילים נופלים ומתגייסים, וגבעת שמואל וזה וזה. ותמשיך, ותמשיך. שנייה, שנייה. שנייה, תן לי לדבר,
נו.
כן? ואתה תמשיך, ואני אגיד לך, יוסי, אבל זה לא מגייס חרדים, מה שאתה אומר. נו. אבל אתה תמשיך, לא, אבל זה לא מעניין אותי החוק שלך, אבל, אומר, אבל אני אומר, אני מסביר לך, כן? זה כמו, כן. אתה רוצה להיות צודק.
ריאנת את פורוש.
שנייה,
ריאנת אבל... ריאנת את פורוש לא, בתוכנית שלך, מה הוא אמר לך?
יוסי.
רגע, בוא נתקדם, הבנתי את הטיעון
שלך. בסדר,
מה לא. מה פורוש אמר לך? ניסית להוציא ממנו את אלה שלא... אינם תלמידי ישיבה, גם את זה הוא לא נתן לך. אז אני לא אתה מדבר,
הוא נתן, אתה לא מבין חרדית.
אני לא מבין חרדית, הוא נתן. ניסית מכל כיוון לבוא, הוא לא נתן לך את זה.
הוא נתן, הוא נתן, אתה לא מבין חרדית.
כן, כן, אני לא מבין. עכשיו אני לא מבין, כשהוא לא נותן לך, אני לא מבין.
אתה לא מבין, אין לכם מושג. לא, אין לכם מושג,
רק לך יש מושג.
נכון, אין לך מושג. נכון, לי יש מושג. ואני הלכתי, כשאני גייסתי את הבן שלי לפני חצי שנה, הלכתי לבקו"ם, בא אליי פתאום איזה מישהו עם כיפה שחורה, ואומר לי שלום, אני זה וזה, אני אחראי על גיוס החרדים בכל המרכז. אמרתי לו, נעים מאוד, וזה אומר לי, תדע לך, שהרבה באים אליי פה שמתגייסים, ואומרים לי שהם שמעו את ינון בגל, וזה שכנע אותם להתגייס. את יוסי, על יוסי יהושע, אף אחד לא אמר לו את זה. אבל על ינון בגל, אבל...
אבל אמרתי לך שיש לך השפעה, בגלל זה אני מנסה להשפיע עליך.
אבל מה שאני רוצה להגיד, שאתם כאילו תקועים באיזה אירוע, כמו איזה רכב שהבוכנה שלו השתחררה, ודררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר
בוא, אין לי בעיה, רק תביא את השבעת אלפים.
אני עושה את מה שאני צריך לעשות.
אני לא מאלה שאומר שצריך גייס את כולם, אני לא מאלה שחושבים שצריך גייס את המעל גילים.
בוא נתקדם, עזוב, אמרתי לך בלכת תחילה.
אבל בוא נדבר על דברים חיוביים שהיו שבוע בגיוסים. רגע, דברים טובים שפספסת אותם.
בוא אני אגיד לך רק דבר אחד. כמו שאמרתי לך, אני הולך להיפגש היום עם רב חשוב מאוד.
בעזרת השם תביא תוצאות.
אני הולך להיפגש עם רב חשוב מאוד בעניין הזה. דברים זזים מאחורי הקלעים. לא יעזרו הסנקציות, זה ילך רק בטוב. רק חוק יביא גיוס. אני מאוד מקווה שבועז ביסמוט יביא בעזרת השם חוק מוסכם שבמהלכו אלפי חרדים יגויסו, כן? ומי שלא לומד יתגייס. אוקיי? תודה רבה.
כן, עם סנקציות, בלי סנקציות זה לא יקרה.
בסדר, סנקציות. סנקציות, סנקציות, בסדר.
אבל, רגע.
סנקציות.
מה לעשות?
טוב, סנקציות. אני מדבר איתך על עיקרון, ואתה, מה שחשוב לך שיהיו סנקציות. אני...
תביא, אתה יודע מה?
בסדר, נו, סנקציות.
אז איך תבטיח לי שהם באים?
בסדר, נו, כי אתה כל... תבין, זה רק מעיד.
בוא נצא להילחם, בוא בלי מילואים. הלב שנמצא במקום הנכון, לא פחות משלך, ואני חושב שלא צריך ללכת עם ראש בקיר. אגב, אני חושב שאפשר להביא... לא, אני מציע לך להביא מספרים, הרי הפער הוא לא כזה גדול, זה מה שאני מנסה לומר לך, שאפשר לגשר עליו.
אז מה אתה בטנטום?
אז תביא אותו, תביא לי את ה-5,000 בשנה, במינימום.
אז אני מסביר לך איך עושים את זה.
אוקיי, אז אני אחכה לשיטות שלך, אני אחכה עוד שנתיים לסיום.
הטנטרום שלך לא יעזור.
בסדר, טוב. עכשיו, עד הטנטרום רציתי להגיד לך, שעבר לך מתחת לרדאר השבוע, נתונים בעיניי מדהימים, על המוטיבציה לגיוס של בני הנוער הצעירים שלנו. כי אנחנו שומעים בתקשורת, גם אני מפרסם וחבריי, על הקשיים של המילואימניקים ומוטיבציה ובעיות וכו', ואתה רואה את בני הנוער עם נתוני הגיוס של הקיץ האחרונים בשמיים. אתה יודע מה זה בשמיים?
מה זה?
זה אומר שיחידות כך כמו שריון והנדסה וגם תותחנים ומקומות שצהל היה צריך עד לפני המלחמה לדחוף לאוטובוס, אתה יודע, לשזפון, במקום נגיד על כל 100 חיילים, איזה 30, אתה יודע, להעלות אותם קצת כזה בכוח כי הם לא רצו. והיום ההישג הוא מרשים פעמיים, גם כי עברנו את ה-100% בתקינה, שבני הנוער רוצים לבוא לשם, ושתיים, המכסה גם עלתה, זאת אומרת, אם השריון, נגיד, היה מקבל 300 חיילים במחזור גיוס, בגלל הצרכים, זה קפץ, נגיד, ל-400 או 500, ועדיין הוא מעל 100%. זאת אומרת, בני הנוער עם מוטיבציית C, הם מבינים על מה הם נלחמים.
אתה אומר את זה בהשוואה גם לשנים קודמות.
לשנים קודמות, בוודאי, בוודאי, אני אוהב את ה...
אתה מכיר את המספרים.
קצת מכיר את המספרים של הגיוסים וכו', אני...
כי אתה יודע, מי ששומע זה לא בערך חומר לו, הוא לא יודע מה זה, נגיד, מעל 100%, כי לכל השנה שעברה זה גם היה מעל 100%.
יפה, אז לכן הסברתי שפשוט... כתוצאה מצרכי המלחמה, הקימו עוד גדודי הנדסה, יחידת יעלום הגדילו אותה פי כמה, שריון כנל, אין יחידה כמעט בצד שלא הגדילו אותה בגלל הצרכים, ועדיין זה עומד מעל 100%, והנכונות שם לשרת בקרבי, היא בשמיים, אחרי שנים עד המלחמה, שהיינו בירידה משמעותית במוטיבציה לשירות קרבי, כי בני הנוער רצו ללכת ליחידות טכנולוגיות, כי גם ההורים דחפו אותם, זה גם מסדר אותך בחיים. אז היום זה דבר אחד חשוב לגבי הבנים, לגבי הבנות, אנחנו עם מספר C של בנות לוחמות, אנחנו סביב ה-5,000, אתה אומר, כן פרצוף, 5,000 לוחמות, אנחנו פי 10, התחלנו את זה לפני יותר מעשור עם 500, עכשיו, זה לא טוב, לא הבנתי, למה אתה אומר, כן פרצוף?
כן, לא מאמין בזה.
אתה לא מאמין, אבל העסק עובד.
בסדר, מה זה עובד?
עובד, בכל המקומות שנמצאות.
אני שומע דברים אחרים, אבל בסדר.
מה אתה שומע? בואי נשמח לשמוע.
תשמע, פיזיולוגית, גוף של אישה הוא לא גוף של גבר.
כן.
והיכולת שלה להתמודד עם הקשיים והדרישות של חייל ביחידות לוחמות הוא לא כמו של גבר. ולכן, אין מה לעשות. זה נקוד.
איפה זה לא?
ואני שומע דברים אחרים, שביחידות מסוימות שאני מכיר, שנשים לא עומדות בסטנדרטים, ועדיין משאירים אותם.
אבל לכן הציבו רף, עינון.
בסדר.
ויש גיבוש, ולכן במקומות האלה קשה להם גם לעבור, כשיש רף.
זה הקשקוש של הפרוגרס שחדר לצהל.
אבל איזה קשקוש? יש 5,000 לוחמות.
איזה לוחמות? איפה לוחמות? יש בעזה לוחמות?
בוודאי.
איפה?
מה זה?
איפה? איזה יחידות יש לוחמות?
גלל חסוד, אפילו עם יחידת יעלום, יש שם צוות שנכנס ונלחם בפנים. עזוב, פרמדיקיות, מה יש לך מלא? על מה אתה מדבר?
פרמדיקיות זה לוחמות?
לא משנה, בכלל נשים שנכנסו...
לוחמות, אני שואל לוחמות.
הנה, נתתי לך יעלום בוודאות, בסדר? שם בקצה. אם אתה מתאים, מה הספקת יעלום?
שמה, שיש לנו בחיילות?
תקשיב, קודם כל, בצוות הראשון שלה, כמה? 12. בסדר? 12, לא רע בכלל.
טובות?
אבל אם אתה... מעולות. עכשיו, למה?
מה מעולות?
אני אסביר לך למה, אבל רגע, לא, אבל תקשיב. אבל תקשיב, אם מפקד היחידה יפעיל שכל ישר, אמר, הם לא יהיו בקצה, אני לא אשים עליהם את אותם משקלים, שם אותם בכל מה שקשור למערך הטכנולוגי של יעלום, ויודע להשתמש בהם שם.
אז הן לא לוחמות.
הן לוחמות, אבל הן לא, הן לוחמות, הן עברו מסלול, רק עם התאמה וזה בסדר.
בסדר, נו.
תראה, אני מסכים איתך, תראה, ההתעקשות הקודמת שהייתה, להציב רף אחיד, כשאמרו בוא נשים רף אחיד לגבר ואישה, לא, אי אפשר. אי אפשר לשים רף אחיד. מה לעשות? פיזיולוגית, אתה צודק. ולכן מפקדים שבמקומות שעושים את ההתאמות, לכל הסוגיה הפיזיולוגית, למשקל, גובה וכו, יש הצלחה. יש אצלך, קח את כל הגדודים בהגנת הגבולות, מה היינו עושים בלעדיהם?
אצלך?
בוודאי, מאיפה היית מביא אותם? אגב, אתה לא צריך שם להיות לוחם קומנדו, שבאים, כן, אתה מבין? אתה עוד רוצה, תראה מה זה.
והחרדיות.
אתה מתנצל, שים למה קורה כאן.
חרדיות, אני רוצה חרדיות.
אתה גם לא עוזר לגייס חרדים, וגם מזלזל בגיוס של ה-5,000.
אני הכי עוזר.
וגם מזלזל בגיוס של ה-5,000 נשים לקרבי. תקשיב, זה משהו חדש.
טוב, בסדר, טוב.
איתך
ננצח. תשמע, ליברמן, אם תרשה לי ברשותך לעבור נושא, אני ראיתי שליברמן כתב בכתב שהוא רוצה לכנס את ראשי האופוזיציה לקביעת קווי יסוד לממשלה הבאה, הוא ביקש שגם יצרפו את בנט ואת אייזנקוט. אז כמובן התחילו לעלות מן האוב את הסינקים שלהם בעבר, בוא נשמע עכשיו את בנט מדבר בזמנו על ליברמן, זה משעשע, זה מצחיק, אנשים תתרכזו בנהיגה בבקשה, תודה.
ליברמן שמאלן. ליברמן עבר מחנה, לגמרי, מלא. הוא נתקף בסדרה, באיבה אישית לנתניהו. אני לא פסיכולוג שלו, אני לא מתעסק למה, אבל הוא יעשה הכל לערוף את נתניהו פוליטית, כמובן. הוא יעשה את הכל לגמור את נתניהו. פשוט השנאה מבעבעת, לא משנה לו ארץ ישראל, לא משנה לו הביטחון, לא משנה כלום, והוא יכתיר את לפיד ואת גנץ ואת... הוא אמר בקולו שהוא ילך עם מרץ. עכשיו המשמעות המעשית שהוא ילך גם עם הערבים, הערבים לא צריכים להצביע בעד גנץ, הם רק צריכים לא להצביע נגד גנץ. זאת אומרת, זה דבר לא נורמלי. אני באמת לא מבין איך איזשהו ימין חילוני יכול להצביע לליברמן, שהוא באמת רק לצד השני. הצד השני זה לגיטימי, אבל זה שמאל מלא מלא. זה שמאל מלא מלא.
תגיד.
זה מצחיק, אה?
תגיד, אתה רוצה להוציא את הסינקים של גדעון סער על ביבי?
לא, לא, כי
גדעון סער... לא, אוקיי, לא, גדעון סער על ביבי ולהפך, מה? זה חלק מהפוליטיקה, כאילו, מה? אתה מתרגש. לא, כאילו, זה לא בסדר,
לא, אני אגיד לך למה זה מצחיק.
גדעון סער וביבי וביבי וגדעון סער זה בסדר.
צד מלא מלא, והוא עבר בעצמו צד מלא מלא.
אוקיי. בסדר, אבל זה לא קורה בפוליטיקה.
זה מה שמצחיק.
אוקיי.
זה מצחיק. רגע, זה לא...
לא אמרתי, לא אמרתי מצוין, אני אומר, הייתי אומר, הייתי משמיע לך, הייתי מביא לך...
מה הקטע, אנחנו בריקוד עכשיו?
לא, הייתי מביא לך... צעתם אני. הייתי מביא לך, לא חסר קטעים הפוכים בליכוד, חסר?
עדיין זה מצחיק. עדיין זה מצחיק.
גם בליכוד מצחיק.
מה שמצחיק הוא שבנט בעצמו עשה את הדרך הזאת. תראה איך בן אדם עבר מלהיות מנכ״ל מועצת יש"ע לתקווה של השמאל. היום הוא לוקח מנדט אחד מהימין.
איך זה עובד? כל מי שלא עם ביבי הוא שמאל? תסביר, לא הבנתי. מה שמאל כאילו?
הוא חבר לגוש השמאל.
מה שמאל?
הוא עם גוש השמאל.
תסביר לי, מה שמאל בליברמן?
אם...
ליברמן גם שמאל? אני רוצה לדעת.
קודם כל, ליברמן עכשיו רוצה להפסיק את המלחמה, נכון?
ליברמן זה שמאל?
ליברמן. לא יודע מה ליברמן, ליברמן ישב עם מנסור אבאס, ליברמן ישב עם יאיר גולן, ליברמן ישב עם מרב מיכאלי.
כל מי שלא, ביבי הוא שמאל.
ליברמן היה שר אוצר, כשמרב מיכאלי הייתה שרת התחבורה ולא בנתה כביש אחד ביהודה ושומרון.
מה אתה גאון?
כביש אחד ביהודה ושומרון, בממשלה של בנט, כן, של בנט וליברמן לא בנו. זה מה שאני יודע. זה מה שאני יודע. לא בנו כביש אחד ביהודה ושומרון, לא בנו אף יישוב, לא הקימו אף מאחז, לא עשו שום דבר.
אין ספק שבממשלות נתניהו לפני כן עשו. רק עכשיו עושים את זה, וזה לזכותו של בצלאל סמוטריץ' וגם ישראל כץ.
כן, נו.
אוקיי.
בסדר. אז יפה, אז הם חברו לשמאל, והאופציה שלהם, בסוף אין מה לה, בסוף בוא נגיד לך כזה דבר.
מה בין זה לבין שמאל? אתה לא יכול להגדיר אותם שמאל, נו, בחייך.
שנייה, שנייה. אתה מסכים איתי שהליכוד, והחרדים, והציונות הדתית, ועוצמה יהודית, זה ימין? זה ימין?
עם בנט.
זה ימין? שנייה, קודם כל זה.
חרדים לא? חרדים מחר בנט יבטיח להם מה שהם רוצים, הם ילכו איתו, כנה ליברמן.
החרדים, לא נדבר איתך על המפלגות לאן ילכו, החרדים עצמם. החרדים עצמם, אתה מבין שהחרדים הם ימין?
אני מבין שהחרדים ילכו עם מי שיצא להם יותר, אבל זה לא חשוב, הדיון שלו לא כזה. אתה טוען שכל מי שלא נתניהו הוא שמאל? לא.
תראה. אתה יכול להגיד לי שבנט הוא לא שמאל, אבל המצביעים שלו הם שמאל. ואני אומר לך, ואתה אומר לי, החרדים יכולים ללכת לשמאל, ואני אומר לך, אבל המצביעים שלהם ימין.
רגע, אם אני חושב שאין מקום לממשלה הזו אחרי 7 באוקטובר, אני בוחר בבנט, אז אני הופך לשמאל, לא הבנתי, ואני ימני.
זה אומר שאתה חובר לשמאל.
אתם עשיתם כאן מהלך גאוני, כל מי שלא ביבי הוא שמאל, זה דבר אחד. שתיים, המהלך הגאוני הנוסף שעשיתם, ואתה מוביל, 7 באוקטובר, זה רק צבא ושבק. אין נתניהו, אנחנו תכף שנתיים לשבעה באוקטובר, אין, לא מדברים.
לא נכון.
אין, שבעה באוקטובר, קשור לדרג מדיני.
זה גם רבין.
רבין נכנסת אותו.
זה גם שרון.
שרון, כן.
ואין, למה אתה...
אוסלו, התנתקות, זה, אבל לא מדברים על נתניהו, אין.
רבין, שרון.
שני דברים עשיתם, והם לא מזהים את זה בצד השני. באמת, הסיפור הזה. הם הפכתם את כולם לשמאל, וזה עובר להם בשתיקה, גם לא יודע מי היוצאים האסטרטגיים שלהם שיהיו בריאים. ושתיים, 7 באוקטובר, זה הרצי, זה צבא, זה רונן בר, זה, אין דרג מדיני, לא היה פה, לא היה כאן שום דבר, לא צריך לתחקר.
מה היה?
לא צריך לתחקר. סליחה, היה פה ראש ממשלה ב-7 באוקטובר, יש לו אחריות, כזו אחרת למה שקרה.
כן,
ועדת חקירה אפשר.
כן.
לא בראשות שופט בית משפט.
כן, מה אתה רוצה? אתה מתפרץ לדלת פתוחה. כן, אני אומר כן, מה הבעיה? לא הבנתי. אני אף פעם לא אמרתי שלנתניהו אין אחריות.
לא, בסדר.
מה אתה רוצה? היה ודאי, היה ראש ממשלה.
יפה. אז איכשהו, הכל מתגלגל.
הוא לקח את הכוחות, הוא היה אמור לשים את הכוחות על הגדר? לא הבנתי. הצבא שאתם אומרים שהתריע, שהתריע. איפה הוא היה בשבעה באוקטובר?
הצבא התריע, אז אני פרסמתי את ההזדעזרה. הצבא התריע על חמאס? ממש לא. ממש לא. הצבא התריע על איראן, ובעיקר על חיזבאללה. לא מעבר לזה שום דבר.
עצור, אסף אומר שצריך פרסומות, כי בן גביר מחכה לנו אחרי הפרסומות. תן לי פרסומת, בבקשה, תן לי!
שלום לשר איתמר בן גביר.
שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. איפה אנחנו תופסים אותך?
כרגע יוצא ליום עבודה מפרך, חזרתי מגיאורגיה לפנות בוקר, ב-4 בבוקר.
אפשר להגיד שגיאורגיה נפלה.
היה שם ביקור מעולה, האמת היא הופתעתי, מכמות האהבה, האהדה, אתם יודעים, באתי להיפגש עם שר הפנים שאחראי על המשטרה, אמרו לי, רגע, לפני זה יש פגישה מאוד מאוד חשובה, ופתאום אני מוצא את עצמי עם ראש הממשלה שם בחדר, מאוד אוהבים אותנו, נפגש עם שרת החוץ, ושר המשפטים, ושר הפנים, ודיברנו על שיתופי פעולה ואהבה גדולה, אני שמח שיש לנו גם ידידים בעולם, בניגוד להרבה כאלה שרוצים שיהיו לנו רק שונאים.
טוב, מר בן גביר, אני רואה פרסום בוואלה, שאתה גיבשת איזה מתווה לגבי הפגנות, משהו חדש. אתה יכול להסביר לנו במה מדובר בבקשה?
אני חושב שזה דבר שנדרש. אגב, בניגוד לפרסום, אני דווקא פניתי ליועמ"שית גם לפני 4 חודשים, גם לפני חודשיים, ואמרתי לה בצורה מאוד 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 מפורשת, אני הולך לקבוע מדיניות. המדיניות היא סמכות של השר. אנחנו רואים שיש הרבה גורמים שמתבלבלים, מבולבלים, בגלל המדיניות שהיועמ"שית מובילה. היא מובילה מדיניות אחרת לחלוטין ממה שהממשלה רוצה. יש כאוס ברחובות, יש אפילו הייתי אומר על גבול האנרכיה. אני חושב שבמקרה כזה זה חובתו של השר. להוציא מסמך מדיניות, להגיד מה אסור, מה מותר, ולצפות שהמשטרה...
אז מה אסור, מה אסור ומה מותר בקווים כלליים?
לא שאני, אני את יודע מה. בית משפט עליון קבע בזמנו גם מה אסור ומה מותר. אסור לחסום כבישים ראשיים, אסור לחסום כבישים... ליד שמונעים גישה לבתי חולים, אסור לחסום את נתב"ג, אסור לחסום את האפשרות של אנשים ללכת לעבודה. בואנה, אני לא מבין, תסכימו עם המחאה, לא תסכימו, הכל בסדר, אבל לבוא ולשתק את החיים של אנשים, מה אנשים סבלו? מה מאות אלפים סבלו?
מה היום יומיים? למה אתה צריך להוציא מסמך כזה?
כי אתה רואה שיש גורמים מבולבלים, ושהיועמ"שית...
מי מבולבל? המפכ"ל מבולבל?
אני מאוד מקווה שלא, אני חושב שהוא...
מאוד מקווה שלא? זאת אומרת, אתה חושב שכן?
אני חושב שהמפכ"ל יודע מה המדיניות. אני לא יודע מה קרה בשבועות האחרונים. אנחנו רואים שהמדיניות הזאת...
אתה מרוצה מאיך שהמפכ"ל טיפל בחסימות כבישים בשבועיים האחרונים?
אני חושב שזה לא הבעיה של המפכ"ל, זה הבעיה של יועמ"שית. אם המשטרה באה ועושה דברים... ועוצרת, והיועמ"שית זורקת את הכל לפח, ולא מגישה כתבי אישום, ולא עושה כלום. אז אני לא מאשים את המפכ"ל, אני מאשים את היועמ"שית, ועדיין, כדי שאף אחד לא יהיה מבולבל.
לא, אבל עדיין קודם כל לא היו עצורים, לא היו כמעט עצורים, אבל אני חושב בגל הראשון אולי כן היה, בגל השני לא היה. אלה שנעצרים משוחררים מיד. לפני כמה ימים, לפני חסימות, לפני יומיים, הייתה עצורה אחת על רימוני השן. המודיעין של המשטרה לא היה מספיק טוב, ולא הגיעו למקומות האלה ששרפו צמיגים, וחסמו כבישים. וגם בהודעה של המשטרה נאמר שנותנים זמן לאנשים להביע מחאה. תגיד לי, למה אנשים שחוסמים כביש צריך לתת להם זמן להביע את המחאה לפני שמפנים אותם? באיזה מקום נורמלי בעולם נותנים לאנשים זמן להביע את מחאתם על כביש מספר אחת לחסום אלפי אנשים? לא הבנתי את האירוע.
ינון, אתה צודק במיליון אחוז. וכשאני הייתי עורך דין, וכשאני הייתי פעיל ימין, לא זוכר לא שנתנו לנו זמן, ולא שאמרו לנו רבותיי בואו תחסמו את הכבישים, ולא זוכר שאמרו לנו, הולכו תפגידו מול בתים של אנשים, תשבו להם על הגדר הבית, הם הרירו להם את החיים, וחופשי חופשי. מה קרה לך? אני זוכר שהיילה, יום אחד הפגינה מול הבית, היינו זוג צעיר, שובאל היה בן כמה, לא יודע כמה שנים הוא היה, ילד בן 4-5, הפגינה מול הבית של, לא זוכר מזה, אלוף פיקוד מרכז או משהו כזה, עצרו אותה, למה? כי הפגינה, היא לא חסמה כביש, היא לא עשתה, היא הפגינה, מול בית, אמרו לגברת, את הפגנת מול בית, עצרו אותה, אני זוכר שהם מתקשרים אליי, אומרים לי, אדונים, אתה לא בא תוך חצי שעה, אנחנו לוקחים את הילד לאומנה, אומנה. בסדר, ששלחתי איזה חבר שבא מהר, זה היה בגוש דן, הגיע מהר, לקח את הילד, ברוך השם. אז בואו שהגשתי ערר, ובאחד בלילה שחררו אותה מנווה תרצה.
בואו נתקדם מהמורשת קרב.
לא, רק במשפט סיום בנושא הזה. זה לא נורמלי. ולכן אני חושב שטוב שיהיה מסמך מדיניות. המשטרה צריכה להבין מצוין מה המדיניות השר, ואני מצפה שהמדיניות הזאת תיושם.
אבל היועמ"שית אמרה שאסור לך להתערב בנושא של הפגנות.
אסור לי להתערב אופרטיבית, היא צודקת, אני גם לא מתערב. אני לא מתקשר למפכ"ל ואומר לו, לך תפנה את הצומת הזאת, לך תעצור את הבן אדם הזה. אבל אין לה מחלוקת, והיא לא יכולה לחלוק, כי זה הסמכות שלי, לקבוע מדיניות, ובין היתר זה גם מדיניות על הפגנות.
עכשיו תגיד לי משהו, שנייה, אני רוצה להבין. כשהמשטרה מודיעה שהיא נותנת לאנשים חופש מחאה עד שהיא מפנה אותם, זה בגלל הנחיה של היועמ"שית?
בוודאי, זו שאלה. רוח של היועמ"שית כאן נמצאת שעות נוספות.
רוח או הנחיה? יש הנחיה כזו?
אני חושב היועמ"שית אומרת את הדברים בצורה מפורשת. תנו להם לחסום כבישים, היא אמרה את זה. זה שערוריה. אתם יודעים מה אגב? אנחנו כל הזמן מדברים. הטענה שלי נגד מי שלא פיטר אותה. כי אני לפני שנתיים באתי ואמרתי ראש הממשלה, בוא נפטר אותה. ולצערי זה לא קרה. ותראו לה, אני הגענו עד היום. אבל כן, המסמך הזה הוא כדי שאף אחד לא יתבלבל. אני מצפה
שהמסמך
הזה
יושם
ככתבו וכלשונו.
כן, יוסי יהושע, שאלה, ידיעות אחרונות, ynet ו-i24, בבקשה, כן.
לגבי התוכניות הכיבוש, השתלטות על רצועת עזה, אתה מרוצה ממה שראית? שיש לך השגות, אתה חושב שצריך לפעול אחרת?
תראה, יש דברים שאנחנו משאירים אותם לחדרי חדרים. אני אגיד רק את הדבר הבא ואתם תבינו מי זה. אני חושב שהצבא יכול לעבוד מהר, חושב שהצבא יכול לעבוד חזק, חושב שהצבא יכול לעבוד במינימום כוחות, ואני יודע שכשרוצים לעשות את זה, אז זה אפשרי. וכאן אני מצפה שהצבא יקיים את הוראות הדרג המדיני. הדרג המדיני נותן הנחיה, הדרג המדיני מתווה את הדרך, הצבא צריך ליישם, יכול להיות מחלוקות בתוך החדר, זה בסדר, שאלות בתוך החדר, על בסוף המילה האחרונה של הדרג המדיני, ואני מאוד מאוד מצפה לפעולה מהירה, נחושה, תקיפה. אני אומר גם לראש הממשלה, הולכים עד הסוף, לא עוצרים, לא עוצרים באמצע, לא פתאום עושים גמגום כזה או גמגום אחר, יש לנו מילואים ניקים, יש לנו לוחמים, יש לנו חיילים, כולם רוצים שנלך עד הסוף, זה מה צריך.
ומה זה עד הסוף? מה עם החטופים?
ללכת עד הסוף זה להוריד את החמאס על 4, אני חושב שהדרך היחידה להחזיר את החטופים, ואו להוריד את החמאס על 4, יש גם דרך אחרת, להיכנע, להרים דגל לבן, להשלים עם זה שנשאר חמאס. אם אנחנו משלימים עם זה שנשאר חמאס, השביעי לעשירי הבא בדרך.
אני מזכיר לך שראש הממשלה עד לפני שבועיים רצה עסקה חלקית.
אני חושב שהוא טעה, ואני מקווה שהיום הוא מבין את זה. אני חושב שאני שומע ממנו יותר ויותר בכיוון, שהוא מבין שצריך ללכת עד הסוף. אני כל הזמן עומד שם, יושב שם, חזק אותו, ואומר לו ראש הממשלה, בוא נלך עד הסוף. די, אי אפשר לעצור.
אבל איך תחלץ את החטופים לשיטתך? תגיד את זה רק באופן מלא. אני חושב שחמאס לא ישחרר את כולם בעסקה כוללת. יש כאן הזדמנות להוציא את מחציתם בחיים. בוא נוציא את מחציתם בחיים. אם אני מקשיב לך, הולכים עד הסוף, מה המשמעות? ויתרנו על החטופים, רק תגיד את זה.
אם אני מקשיב לך, אז אנחנו מפרידים בין 10 ל-10. אני גוזר גזרה מאוד מאוד קשה על אלה שאני משאיר אותם מאחורה. אני לא דואג לכולם. אני גם לא ממוטט את החמאס, כי החיילים שלנו הם לא יו-יו. נכניס, נוציא, נכניס, נוציא. אגב, תוך כדי כך אנחנו גם מסכנים חיים של אנשים. מה זה להכניס ולהוציא?
לא, עכשיו, לפני המבצע, יש לך אפשרות להוציא במסגרת העסקה החלקית, ובוא נוציא את מה שניתן. הרי הפעולה הצבאית לא תביא לשחרור החטופים. אם, בוא לא נשלה את המאזינים, שאיזושהי פעולה תביא לחילוץ החטופים. לא, זה לא יקרה.
אני לא מסכים איתך.
לא, אתה יכול להגיד אתה לא מסכים. אז זהו, מבצעית זה לא.
אני אנמק.
אוקיי, בבקשה.
אני חושב שאם אנחנו עוצרים להם את הסיוע הומניטרי, עזוב שנתנו להם הרבה לצערי, אבל אם אנחנו עוצרים את הסיוע המניטרי, אנחנו נכנסים לכיבוש בפעילות עצימה, לתמגון מלא, באמת עבודה של מלחמה ב-100%.
השר בן גביר, אתה לא יכול לעצור, אבל זה אמירות, אני צריך להתמודד איתם, מה זה לעצור את הסיוע המניטרי? היום אתה מכניס מספר C של מסעיות, אני נלחם תוך כדי, כמות כזו לא הכנסת רק בהפסקת האש. על מה אתה מדבר? איך תעצור? העולם, תראה איזה לחץ בינלאומי יש עלינו.
אתה צודק, אני הייתי שצבעתי בקבינט נגד זה.
נו, אז לא תוכל לעצור את זה. אז זה לא מתכנס. להגיד חזק, מהר, לאן אני מפנה מיליון איש? איפה אני שם אותם? החרבת את כל הרצועה.
תן לי להשיב לך, אתה שואל ושואל ושואל, אבל אם אתה רוצה תשובה, תקבל. קודם כל, אני היחיד בקבינט שחשבתי שאני צריך בכלל להכניע סיוע. נקודה, ובטח לא בזמן לחימה, על זה אני חושב שאני מקווה שלא תהיה מחלוקת. אתה מתחיל להילחם, אתה מתחיל בתמרון, מה פתאום לתת סיוע? איזה מדינה נותנת אוכל לאויבים שלה? תוך כדי לחימה, זה הזוי.
נו, אבל מה זה איזה, לא באמת. ראית שלא נתנו אוכל, כל העולם עלה עלינו, נו באמת.
יעלה, לא יעלה.
לא, בסדר, נכון, לא אכפת לי, לא אכפת לי. אתה מזכיר לי את יוסי יהושע, כמו שהוא דיבר על החרדים, כמו שהוא דיבר על החרדים, אותו דבר אתה מדבר על העזור.
החיילים שלי יותר, ינון, החיילים שלי יותר חשובים מהכל. ואני לא, שערה מסתרות ראשם לא טיפול. בסיוע מניטרי מסכן אותם, ולכן עוצרים את הסיוע מניטרי, תוך כדי לחימה.
נכון, שימותו ברעב שם הילדים, נכון.
אל תתפרץ, אני חושב שיש הסכמה לזה. אני חושב שגם ביבי מבין את זה.
שמה?
וגם ראש ממשלתנו מבין. שאם אתה נכנס עכשיו, תוך כדי לחימה, אתה עוצר סיוע מניטרי, אין סיוע מניטרי.
אתה מקים להם עכשיו את המחתזים.
אם אתה מפנה את האוכלוסייה. חמור מאוד. אם אתה מפנה את האוכלוסייה.
דקה, שתיים. אתה מפנה מיליון אנשים, לאן יש שם כמה מקומות שאפשר, ושלוש, אתה מתחיל בתוכנית עידוד ההגירה, שיכולה להתקיים, תרשמו מה שאני אומר לכם, כמה שיותר מהר. אם אתה עושה את השלושה דברים האלה, לדעתי, יש מקומות.
איזה יש מקומות? בוא נהיה פרקטיים. הלוואי והיה.
אתה לא יוצא איתי בחדר הסגור, בדיונים האלה.
אבל שום דבר לא זה.
ואני אומר לך שיש מקומות.
אוקיי, אז קדימה.
הכל פשוט, מהר, חזק, נשמיד, נחיה, נעצור את ההומניטרי,
זה מה שאני אמרתי גם, חבר'ה, תזלזלו.
אני לא מזלזל, זה יוסי מזלזל.
אני לא מזלזל.
לא, אז יוסי, אתה יכול לזלזל, אבל אני אומר לך דבר אחד, יוסי, תשמע טוב. אני שמעתי את אותו זלזול כשבאתי לשירות בתי הסוהר. מה, אתה לא יכול, תהיה פרקטי, איך תשנה, אני חושב שיוסי, אתה יודע.
אבל איך זה דומה, סרבן גיל?
שהיום שינינו את התנאים שם, ב-180 מעלות, הפסקנו את הקייטנות לחלוטין, בתי הסוהר שלנו הפכו להיות ציוט למחבלים. אני אומר לך, שאם אנחנו הולכים חזק, נחוש, תקיף, עוצרים סיוע, כובשים את כל עזה, אחרי זה גם את מחנות המרכז, מפנים מיליון אנשים, מתחילים בעידוד הגירה, אגב, מספחים שטח, לדעתי החמאס נופל על הברכיים. זו עמדתי, ככה מאוד תמיד חשבתי.
אז למה לא מספחים? האמריקאים מתנגדים?
לא. ממש לא.
לא?
ממש לא.
אז למה לא מספרים?
כולם איזה בן גביר.
מה?
לא כולם חושבים כמוני. לא כולם חושבים כמוני.
לא מבין את זה.
מה הבעיה?
כל משפחה של חטוף, כל משפחה של חלל, מקבלת כמה דונמים כבר בתוחמת הצפונית, למשל. אתה מבין?
נון, זה יכול לעשות... ותשמע לי, זה חייב לעשות. למה לא עושים, שאלת ראש הממשלה?
מה חייב לעשות, השר בן גביר? מה חייב?
ינון אמר עכשיו נקודה מאוד מאוד חשובה.
כן.
ינון אמר...
לא, אני רוצה לשמוע את זה ממך, מה אתה מציע?
אתה מצפח שטח, זאת לכיבוש, אתה כובש, אתה עושה פעילות עצומה, אתה מפנה מיליון אנשים, אתה מעודד הגירה, אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. זה ביכולת שלנו, וזה מגיע לחיילים שלנו.
מה דעתך להחלטה של סמוטריץ' להשתמש בכסף שהוא מחרים מהרשות הפלסטינית לטובת הסיוע ההומניטרי של המקפזים וכל הדבר הזה?
אני חייב להגיד שאני קודם כל מתנגד לסיוע ההומניטרי.
לא, של המקפזים האלה, איך שקוראים להם.
בסדר, אז אני אומר, קודם כל זה טעות בכלל לתת. להקים גם את המקפזים.
לא לתת להם אוכל בכלל.
אני צריך לתת להם אוכל.
אז איך הם יוכלו?
קודם כל, תתפלא, יש להם אוכל. אני לא קונה את הפייק קמפיין רע ערבה. יש להם אוכל. דבר שני, בטח ובטח שלעשות קיצוץ, כמו שנעשה לפני שבועיים בממשלה.
לא, אני שואל על הכסף ברשות הפלסטינית.
אני אומר, קודם כל, ההחלטה הקודמת הייתה גרועה מאוד. לקחת מיליארד וחצי, ובמקום לתת לילדי ישראל, לתת את זה לילדי עזה, זה לדעתי נורא, אמרתי את זה לסמוטריץ', אמרתי את זה לראש הממשלה נתניהו. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, זה יותר רגיוני לקחת מהרשות, אבל אני אגיד לכם את האמת, אם נכנסים לפעילות עצימה, בטח שבמקומות שאתה נלחם, שמה אל תתן להם כלום.
לא, מוחלט, מדובר לתת מוחלט. להם במקומות שפינית אותם אליהם.
בסדר, בוא נראה שזה עובד. אני בינתיים החמאס משתלט גם על המחפזים האלה, כי האוכל מגיע לחמאס גם דרך זה.
לכן הסיפור הזה הוא כל כך מורכב, ובקלות שאתה אומר בוא נפנה את המיליון אזרחים, הלוואי וזה היה כל כך פשוט, במיוחד כשגם אין להם לאן ללכת, ואתה שומע גם את חמאס איך הוא מאיים על האזרחים, ויהיה כאן אתגר לא ללכת, ותראה איזה אתגר, איזה אתגר גדול.
בסדר, אבל שיתחילו להפציץ רבים יזוזו.
רבים, אין להם לאן ללכת.
יוסי, תשמע
משהו.
מה לעשות?
זו המציאות, הסתבכנו עם האירוע הזה, מה לעשות?
יוסי, אני חייב להגיד לך משהו. לפעמים הפתרונות הכי פשוטים הם הכי נכונים. עזוב, בוא, אני זוכר את הימים...
מה לעשות אם הם לא מתפנים, השר בן גביר?
מה זאת אומרת? אתה במלחמה. כן. איש לא מתפנה, אחת דינו, אתה הורג אותו. אין דבר כזה. אתה במלחמה. מי שלא מתפנה, מוכיח שהוא מסכן את החיילים שלנו. מוכיח שהוא...
דמו בראשו. אגב,
כן, בוודאי, זה שאלה.
מה זה מוכיח? אבל הוא נשאר שם, הוא נשאר בבית שלו, מה אתה עושה?
כן, נשאר בבית שלו, למה? אחרי שצהל קורא להם להתפנות, שמחכים פרוזים, שהם רואים שיש מלחמה סביבם, שפונים אליהם פעם אחר פעם ובהודעות ואומרים להם צאו מכאן, הם נשארים, אז ברור לך שהם תומכי חמאס, אנשי חמאס.
אז מה לעשות עם מי שלא מתפנה?
דמו בראשו, אני חושב שצהל יכול וחייב לפעול ב-100% אש מול מי שלא מתפנה. מי שלא עוזב, זה אחריות שלו, ומי שלא עוזב לדעתי, מוכיח שהוא חמאס נקרא.
אבל לפחות הבאנו כותרת מהרעיון הזה, סוף סוף, ברוך השם. רבע שעה רעיון, בסוף. טוב שנמצא פה עיתונאי, טוב שנמצא פה עיתונאי, שהוא קודם כל עיתונאי, ששואל שאלות.
אין ספק, השר בן גביר, שהעולם יאפשר לך את המהלך הזה. ראית מה קרה מהתקיפה של המצלמה?
יוסי, אנחנו לא דואגים לעולם, אנחנו דואגים שתהיה כותרת.
מה לעשות, זה עוצר אותנו.
השר בן גביר, שר כוח.
רגע, רגע, משפט על באו אליי בזמנו גם ראש הממשלה וגם גלנט. אמרו לי, תראה בן גביר, אתה כל הזמן דבר על כל מיני דברים, תדע לך, יוציאו נגדך צו מעצר בינלאומי, לא כדאי לך להמשיך לדבר. אז אני אגיד לכם מה קרה מאז. מאז הוציאו נגד רועם צו מעצר, נגד גלנט צו מעצר, זה נכון, עכשיו נגדי גם אני מניח שיש בלונדון צו מעצר, אבל קודם כל הוציאו נגדם. עם כל הכבוד לעולם, מקסימום, או לא מקסימום, ב-100% תעשו את החופשה בגיאורגיה, לא בלונדון. אני דואג לחיילים שלי, החיילים שלי יותר חשובים מכל העולם.
החיים זה לא רק
אפשר גם בחמת גדר.
הילדים שלי לכל העולם, ובדיוק יש טבריה, יש גליל, יש אילת, יש לנו מדינה
נפלאה. נכון, מה הבעיה? מה רע בקפצו בה? מה רע בקפצו בה? טוב, יאללה, השר בן גביר.
ינון, זה הכותרת, זה הכותרת. מה רע בקפצו
בה? תודה, יאללה, להתראות.
ביי.
אתה מבין? אז אני קודם כל אומר, הבאתי כותרת היום מבן גביר.
הבאת לבד, הכל לבד.
כן, בדיוק, אמרתי לו דמו בראשו, הייתי צריך להנדס אותו. דמו בראשו, דמו בראשו. עכשיו, השר בן גביר, מי שלא יתפנה, דמו בראשו. אני מלמד אותך איך עושים עיתונות.
כן, כן, כן.
יושי, אתה חדש בתחום הזה.
כן, כן, יום יום.
וחשוב לי לחנוך אותך וללמד אותך את העבודה, אתה מבין?
הזכרתי לך שרצנו איפשהו בהתנתקות.
שמה?
בהתנתקות, מה?
תפילה לאני,
רק אני לא זוכר מאיזה בית כנסת זה היה.
זה בנבט קלים לדעתי.
100%?
אני חושב. ולפני השם ישפוך שיחו, זה התהילים היומי אגב. תפילה לאני קיאטו
חד היי
ולפני השם ישפוך שיחו
נשים לא זוכרים איזה עיתונאי איתה אז היית עיתונאי כמה שנים
השם שימה תפילתי
ושבתי
ושבתי אליך תבוא
אל תסתר פניך ממני ביום
ביום צר לי טוב, תן לי פרסומות, נמשיך אחרי זה. נמשיך לשיר אחרי זה. כן, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות. אנחנו נמצאים בשעה השנייה של יושי יוסוע וינון מגל, כאן ב-103 FM, תוכנית הדגל שמסכמת לכם את כל אירועי היום, והיום יום חמישי, כל אירועי השבוע.
ואת
הקיץ, מסכמת לכם את הקיץ, לפני החזרה ללימודים. גבירותיי ורבותיי, דברי פתיחה מפי הגאון, רבי
מרן,
מרן אקדי יושי יוסוע, בבקשה, כן.
קודם כל, השיר היה בנווה דקלים, בבית כנסת נווה דקלים, צדק, בסדר, לפעמים אתה צודק, פעם ב', אתה יודע, קורה שבתוכנית פעם אחת אתה צודק.
כן.
ובאמת היה מרגש, ואני רואה שגם מאזינים התרגשו מהשירה שלנו, אז נבטיח להם לא, בסוף אתה... השעה הזו, רגע, בסוף כן. השעה הזאת גם נשאיר להם איזה שיר לקראת...
כן, נשאיר עוד שיר.
מה?
ואני יכול גם לשיר איתך עכשיו, תראה, אתה יודע ש... אמרתי לך בדיוק בפרסומות, שראיתי ש...
שמה?
איך קוראים לו? תן לי רגע. שאור פיאלקוב מפרסם שצהל חיסל את המחבל שהרג את רסר אברהם אזולאי, שם מקום דמו. זה מפעיל עצמה, הבאגר, מה שנטען שהוא נאבק עם המחבלים, זה לא, אני לא בטוח שזה בדיוק נכון, בכל מקום הם עשו עליו התקפה, לא הייתה עליו שמירה כמו שצריך על מפעיל הבאגר, mm-hmm. והרגו אותו, ו... וברוך השם, חיסלו את המחבל שהרג אותו.
תראה, עברנו בעזה למודל היוש, כאילו כל מחבל, עכשיו אנחנו מחפשים את ההוא שהרג אותו.
תראה, יש את היחידה נילי, כמו כן, שאתה יודע, בשבק,
שמחפשת בעיקר את...
כן, זה עסק רציני.
כן, כן.
זה עסק רציני. הרשימה הזאת עושה רשימה של כל מי שהשתתף בשבעה באוקטובר, ומחסלת אותו.
כן, בסדר. אנחנו לא הורגים עכשיו הרבה, הלחימה היא לא עצימה. אני בניגוד לאחרים חושב שמרכבות גדעון היה סיפור הרבה יותר מוצלח ממה שמנסים לצייר.
זה מה שהרמטכ"ל אומר.
זה עבדים מהרמטכ"ל, זה פעולה בעיקר של...
לא, אני רואה שאתה מדבר אותו לא רע.
אלוף פיקוד הדרום, זה מבצע של העשור. אמר השופר של נתניהו על דברורים, זה יפה. אחד הטובים. אבל אגב, זה מבצע של העשור. אותו עשור שראיתי שצריכם פרסמו שבכלל הרמטכ"ל לא רצה אותו, התנגד. מה אתם רוצים מהרמטכ"ל? תגיד, הרמטכ"ל התנגד לעשור.
רגע, שנייה. השאלה אם זה נכון או לא נכון.
לא, בוא, אני ביררתי את העניין. בוא, בוא. אני גם ביררתי עניין, ואת שניהם אני מכיר, קצת.
מי זה את שניהם?
גם את הרמטכ"ל וגם את אסור.
כן, אבל האישור היה מול שר הביטחון.
הוא ששר, אבל הוא קרא לו עוד מיד לפני כן, על מה אתה מדבר?
כן, הרמטכ"ל אמר בהתחלה שהוא רוצה, ואחר כך הוא קצת חזר בו.
לא היה אפילו מילימטר של חזרה משני הצדדים, אבל תמשיך, באחד כשאומרים לך את עובדת, אז אתה
מדבר. יוסי, אין לי אינטרס, אני מחבב את אייל, אני לא אומר את זה בשביל לתקוע אותו.
אבל זה לא נכון.
בסדר.
אבל זה לא נכון.
אז אני יודע שזה כן נכון. אז אני יודע שזה כן נכון.
כן.
כן, לא ברמה שהוא התנגד
למינוי. לא, לא התנגד, הוא הביא את
המינוי. ברמה שהוא הרים איזושהי גבה באיזשהו שלב.
איזה גבה? הוא קרא לו מהאזרחות, אתה מרים גבה למי שאתה קורא מהאזרחות.
בסדר, יוסי.
כמה אפשר להמציא דברים? לא חסר ביקורת.
יוסי, הבנתי שאתה מדברר את אייל, הבנתי, בסדר.
כן, התחלת.
טוב, בסדר.
רגע, אבל היינו במשהו חשוב. מה? ברכבות גדעון.
כן.
השמדה של רפיח, בעל קרקע ובתת קרקע, בשיטה אחרת, עובדים לאט, מסודר, לא נשאר כלום מרפיח, לא נשאר כלום מחאן יונס, לא נשאר כלום מצפון הרצועה. מה שהגדירו לצבא, בסדר? לפרק שלוש מתוך חמש חטיבות, פרקו אותם בפעם הראשונה, פרקו אותם על אמת. באמת, אני ראיתי את הסרטון שהתפעלת ממנו אתמול ובצדק, מהתמונה מהמטוס על עזה. אין רצועת עזה, זה פעם ראשונה בזכות המבצע הזה. אבל אתם כל הזמן מחפשים את זה.
לא מחפשים.
רגע, מה עם נתניהו שלך?
תגיד לי.
לפני יומיים היה עסקה
חצי. אני לא מפרגן לצבא. תגיד לי, אתה עושה צחוק?
לא, אתה לפעמים, אתה בסדר.
אני, זו התוכנית שהכי מפרגנת לצבא, הכי מפרגנת לצהל, וגם על אייל, אני אף פעם לא נכנסתי בו באיזה, כאילו, ב-200 קמ"ש, ולא זה. אני כן אומר, למשל בחרדים, אני לא חושב שהוא צריך להיכנס לזה, אמרתי. למשל, בעניין שהוא רוצה עסקה, הוא לא צריך להיכנס לזה. זה דרג מדיני. הוא לא צריך להיכנס לעניינים של דרג מדיני.
שואלים, ששואלים אותו מה עמדתו לגבי העסקה, מה צריך לעשות או מה נכון, וגם הקושי מבחינה מבצעית.
הוא צריך לנצח את האויב.
יושב לך פה שר, אומר לך בקלות, מיליון איש אפשר לפנות, אין בעיה לראות באזרחים, כאילו אין דאבלה, אין דין בינלאומי, אין מגבלות. הוא יודע שר שלא נלחמים היום, אתה יודע שיש הפסקת אש קבועה במהלך היום, אנחנו נלחמים בלילה ולא ביום, אתה יודע את זה? זה במסגרת המגבלות, אתה יודע כמה צנחות יש שמגבילות גם תקוחות? כמות המסעיות שנכנסות, אבל יושבים, שרים, מה בא לפנות מיליון? הם רואים את המיליון, כאילו זה באלן אלן, אני מפנה מיליון, לא. ודווקא בגלל ההצלחה של מרכבות גדעון, ששמעת את כל הרצועה, מזכירים לי את רפיח, כשרצית לפנות את רפיח, היה לך לאן לפנות את רפיח.
אני אגיד לך מה הכי הפריע לי במרכבות גדעון, שאומרים מרכבות ולא מרכבות.
אוקיי.
זה דבר שבעיניי,
נכון.
שבעיניי הוא לא בסדר.
נכון.
לבוא ולהגיד, לא, תגידו מרכבות. איך הגעתם מזה שממרכבה אומרים מרכבות?
לא טובה.
אי אפשר, כי, אתה מבין?
זה אתם.
זה דבר שמפריע
זה
לי.
זה אתם בתקשורת.
עכשיו, בזה אני מצפה שהרמטכ"ל יתעסק. אתה מבין? זה בתחום אחריותו. שלא יתחילו להגיד לי, לא, תגיד מרכבות גדעון. למה מרכבות? למה לא מרכבות? למה כל דבר לסבך? בוקר טוב.
בוקר טוב.
כן, רציתי להגיד לך שהבורסה עולה כבר איזה 5-6 ימים ברציפות. והמצב נורא. וגם הבנתי שהמבחנים שעשו התלמידים שלנו בבגרויות או משהו כזה, יש שיפור משנה שעברה. המצב קטסטרופלי. ובכלל, כאילו, צריך להגיד חדשות טובות.
זה לא רק שהיא עולה, היא גם בסי.
צריך להגיד חדשות טובות, צריך להגיד לאנשים.
אני פתחתי איתך חדשות טובות, אתה הפסקת עם החדשות הטובות של הגיוסים, דילגת, אתה אומר, אני בעד הצבא, אתה כל היום מתעסק בקשיים של המילואימניקים, שלא רוצים לבוא, במקום עם הצעירים שכן רוצים לבוא, אני צריך להפוך את הסיפור בגללך. כן. את זה אתם לא רואים.
בסדר.
זה הצלחה של נתניהו, גם מוטיבציה.
תראה, יש בעיתון דיבת הארץ, אתה מכיר את דיבת הארץ?
כן.
אוקיי, יש שם כותרת היום, קאי לישנה, אסף שלח לי את זה, בוא נראה. שלחו לי את זה הרבה האמת, כן? בוא נראה מי, הנה. אובר קומנדנט, קומנדנט אבי בלוט, אלוף אדם פושע מלחמה, כן? בלוט הוא והמתנחלים מאותו הכפר, אותה בלורית שיער וכמובן אותה כיפה שמותה, גדעון לוי. כלומר, הוא משווה אותו לקצינאצי, נכון. אם אני מבין נכון. עכשיו תראה, בזמנו, כשאנחנו בפטריוטים, הראינו איזה סרטון הומוריסטי על הרמטכ"ל, הפנים שלו מתאבטות כשהוא רואה פאץ' משיח, דובר צהל הוציא מכתב נזיפה, וזה לא הפעם הראשונה שנזפו בערוץ 14 שהוא מסית נגד...
בוא נמתין, שנראה
שיוצא. יש פה עיתון שיום יום, יום יום מאשים את צהל בפשעי מלחמה, משווה אותנו לנאצים וכל מיני דברים כאלה. למה הקצינים שלנו מקבלים את העיתון הזה?
אני לא יודע אם מקבלים, אני יודע שמקבלים את הלקט, אבל זה לא הסיפור. הסיפור למה הם עושים את זה? למה מדברים ככה על קצינים? ואתה יודע מה הצרה הכי גדולה? שהוא מתורגם כמובן בחול, והעיתון הישראלי הכי נקרא באנגלית, וזה מה שמקבלו, כל העולם קורה. וכשאתה פוגש אנשים בחול, אז אמרו לך, רגע, אבל קראנו, יצא לי לפגוש בשבוע שעבר, אבל קראתי, אני קורא, מפתן ניזון, אומר לי רם, מעיתון הארץ. ועכשיו שהוא קורא דברים כאלה על מפקד צבאי, אז זה דבר אחד, על השפעות ועל הלחץ הבינלאומי עלינו, שזה מטורף, פשוט מטורף. עכשיו, יש שם אנשים טובים בעיתון הארץ. למה הם לא עוצרים את זה? ראית השבוע גם, נדמה לי, אתמול שלשום היה של רוגל אלפר, על, גם כן כתב על, 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 על המנה שהתחתנה. תקשיב, זה...
על רחל כן, גולדברג.
כן, זה, תקשיב, זה לא נורמלי, אבל איפה,
אני
מה,
לא קורא
דבר,
אותו,
יש,
אני אבל, לא קורא אבל אותו, אבל זה אורחים. כאילו, זה כאילו ילד שמשחק סליחה בקקי אורחים, שלו.
אבל גם אנחנו, העיתונאים כאילו לא שמים להם, כאילו, אלו, למה זה עובר? יש עיתונאים טובים בעיתון הארץ, למה זה עובר אותם? למה? יש דברים שלא צריכים לעבור.
מי עיתונאי טוב בעיתון הארץ?
ג'וש לא עיתונאי טוב, עושה את העבודה שלו, מה, חסר עיתונאים טובים,
כן,
עמוס,
גם הוא עובר בקטע, גם הם בקטע פוליטי מאוד.
אבל אין לי בעיה בקטע, מה בקטע פוליטי, סליחה?
בקטע של טרק פוליטי.
מה הקטע?
כלומר, זה לא שהם עושים עבודה עיתונאית נקייה, זה הכל מוכוון מאוד פוליטי. מאוד פוליטי, גם ג'וש וגם עמוס.
אבל רגע, מה הבעיה? זה בסדר, זו עמדה פוליטית, אבל תעשה הבחנה בין הסתה לבין פוליטי, בין לדבר ככה על אלוף. עכשיו, תחשוב רק דקה. תחשוב רגע על אלוף, או על מי שאמור להתמודד על תפקיד אלוף פיקוד מרכז. מה אתה חושב שזה לא משפיע עליו? מה אתה חושב? הוא צריך את הכתבות האלה בעיתון שיגידו עליו דברים כאלה? או יכתבו עליו, הילדים שלו יקראו את זה? אתה אומר רק דקה, מה הם אמרו, או לנפנף את זה. לא, יש קושי אמיתי גם לחטוף את הביקורת הזו, ואמירות כאלה קשות, ובסוף זה בארכיונים, והילדים גדלים, וזה יישאר כאן. ולמה אבי בלוט צריך לחטוף את זה? עכשיו, אבי בלוט שהתחיל לתפקיד, אתה זוכר, ההתיישבות, המתנחלים נפלו לו על הזה, מה, לא לילד הזה פיללנו, אתה
לא כולם, לא כולם.
לא כולם,
אבל היה, אבל היה ז'אנר.
היה ז'אנר שאבי בלוט...
היה ז'אנר בגבעות.
תראה איזה עבוד, תראה איזה עבוד...
וגם חלק מהתקשורת.
כן, כן, איזה תקשורת מעניין. והדבר החשוב, שדווקא כן עשתה עבודה. תראה מה קורה בג'נין. הוא מחק את ממחנה פליטים ג'נין, קנה לטול קארם.
אני חושב שאתה צודק.
הוא הוריד את כמות הפיגועים השנה באופן דרמטי.
אני הייתי חריג בקטע הזה ופרגנתי לו לאורך כל הדרך, ובאו אליי בטענות, מה אתה מדברר את בלוט.
היית דבר של בלוט,
מה אתה מדברר את בלוט, ואני שמח שבלוט ניצח.
אוקיי.
ואני שמח שבלוט, לפחות נכון לעכשיו, הוכיח שהוא עבד נכון ביהודה ושומרון.
אתה רואה?
וטפו טפו, יש ירידה משמעותית בפיגועים.
יש בחינה עיצובית, הוא צודק. אני לפני שבועיים הייתי במחנה פליטים ג'נין. תשמע, מי היה מאמין שאתה הולך שם, אתה לא צריך אפילו שכפץ וכסדה.
יש שם תושבים בכלל?
לא, במפה אין אחד אפילו. הם יצאו החוצה. עכשיו, אתה שומע, הצרתי לדבר עם תושבים מקומיים, הם אומרים לך תודה, כי זה באמת היה כאב ראש גדול, וכן צרות, ואתה יודע כמה, בסוף שבוע, אלפי, לא, אפילו עשרות אלפי אזרחים ישראלים ערבים, נכנסים שם למסחר, לכלכלה, לרופא שיניים, לטיפול לרכב, למה שאתה לא רוצה. אז אתה יודע, יש פה גם אינטרס של, גם של המקומיים, שאנחנו נטפל גם בטרור.
ברור, שיהיה סדר.
כן, ועבודה, סוף סוף, לראשונה, סוף סוף. תראה כמה בשנה האחרונה אפילו את חיל האוויר באיוש. הרי עד השבעה באוקטובר, במסגרת הקונספציה, פחדו לפעול מהאוויר באיוש, אתה יודע למה?
למה?
כי חמאס ישגר רקטות. זה הייתה תפיסה. כשאתה שואל את הקצינים בפיקוד מרכז, רגע, למה רק עכשיו אתם אפילו הפעלתם מסקרים, כתבאמים, היו מתעוסק רב גם? מה פתאום? לא היה אישור של דרג מתכלי ומעליו דרג מדיני. כי אם אנחנו נפעל פה, נחטוף רקטות מחמאס. אז מבחינת, מי שמסתובב ביהודה ושומרון, רואה, עזוב את בעולמות שלך של כבישים וסלילת כבישים ויישובים ומה לא.
תראה, שני דברים שרציתי להזכיר מהשעה הקודמת שרשמתי לי. אחד, אתה בעצם אמרת שצהל לא הזהיר ולא התריע לגבי עזה.
שצהל, נכון, הוא הזהיר במסמך המפורסם.
היו ארבעה, לא?
כן, אבל לא משנה, פחות או יותר עוד מאותו דבר.
כן.
איראן, ובעיקר חיזבאללה.
לא הזהירו מעזה.
לא הזהירו מעזה, מה פתאום?
לא, אבל הוא מדבר על איראן וחיזבאללה במסמך.
בוודאי. איראן וחיזבאללה, והוא מדבר גם על הקרע הפנימי. הוא מדבר על זה שהאויב מזהה כאן את השבר הפנימי, ומזהה את המשבר בינינו לבין וושינגטון, ירושלים ווושינגטון.
אבל הוא מדבר על חיזבאללה ואיראן.
חיזבאללה ואיראן. ומה פתאום חמאס מורתע יתרה מכך, חשפתי מסמך אחר, ערב החגים.
כי בן כספית יושב פה יום-יום, ואומר שהזהירו את נתניהו.
לא מחמאס, מה פתאום, גם הזרה של זה של ראש השבק.
אז אם לא הזהירו את נתניהו, אז למה אתה בא אליו בטענות?
רגע, שנייה.
אבל אם לא הזהירו אותו, אז למה אתה בא אליו בטענות?
דקה, שנייה, שנייה. לך אפילו לימים של רואי החגים. הייתה אחת מצב חגים של אמן, בסדר? אני קראתי ואת כל מה שאפשר היה לפרסם גם פרסמתי. על מה הם דיברו? הם לא דיברו עליך, אמרו חמאס מורתע. שקט שם. על מה הם שמו? איפה שמו את הזרקור? על היוש. הכותרת הראשית ביום שישי, של השישה באוקטובר, הייתה חשש מפרצות באיוש. זה היה הסיפור הגדול. אני מזכיר לך את אותו שבוע עם גל הטרור שגאה שם. אז חששו כן מאיוש ולא מאז.
מה אתה רוצה מנתניהו אם לא יתריעו בפניו?
לא, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? מה זה קשור? נתניהו לא אחראי לכסף, לא היית עצמות חמאס, לא, זה, לא, לא צריך לבדוק אותו, אין לו אחריות בכלל, כאילו הוא פה מהזה.
על מה הוא אחראי? אני שואל אותך, על מה הוא אחראי?
מה זאת אומרת? קודם כל, קודם כל ראש ממשלה.
כן.
זה קרה במשמרת, קודם כל במשמרת שלו.
זה אני מסכים.
השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר לא התחיל בשבעה באוקטובר?
כן.
בסדר? חמאס לא התעצם מאז. האירוע מתחיל, אם אתה שואל אותי, הנקודה המעניינת בשנים האחרונות, אני לא אלך 15 שנה אחורה, זה שומר החומות. כי בשומר החומות, מה שקרה זה שאנחנו סיפרנו, אביב כוכבי וחליבה כראש אמן, וגם השבק, סיפרו לדרג המדיני שאימץ את זה, שחמאס, אנחנו ניצחנו את חמאס, בסדר? ניצחנו את חמאס, הרטנו אותו, יש שנים של שקט, אז זוכר את הסרטון של חליבה, חמש שנים של שקט, אל תדברו, בואו נדבר אז. כשבשלב הזה, סינואר ודף, זה המזלג הראשון, מקבלים החלטה אחרת, אופרטיבית. הם מבחינתם לא רק ניצחו, לקחו את חומות יריחו, והופכים אותה לפקודה אופרטיבית. ואנחנו לא רואים את זה בכלל. אנחנו לא נמצאים שם, ולא מבינים את זה. ויש כאן...
למה הם הרגישו שהם ניצחו בשומר חומות?
כי הם, בפעם הראשונה, הם הצליחו ללכד את הזירות. בזכות סיפור של ירושלים, ערביי ישראל, אפילו היה ירי, אני מזכיר לך מלבנון, של חמאס, בפעם הראשונה, מבחינתם זה היה, בפעם הראשונה הם סיפרו את הסיפור של הניצחון, של איחוד הזירות.
כן.
ולכן הם אמרו, אם הצלחנו לעשות את זה אז, אנחנו נצטרך לעשות את זה.
את איחוד הזירות.
את איחוד הזירות, ולכן הם אמרו, רק דקה, הם לא תכננו לפרוץ לבד, הם אמרו, אנחנו נפרוץ, חיזבאללה בטוח יצטרף גם אם הוא לא תאם את זה איתו. נסראללה, וזה אני אומר לך נס גלוי, שלא פרץ בשבעה באוקטובר, ומסלנו היותר גדול, ואם אתה רוצה מילה טובה לנתניהו, זה 11 באוקטובר. 11 באוקטובר, שנתניהו, בעזרת גנץ, וגדי אייזנקוט התעמת עם הצבא, ועם גלנט בעיקר, אם היינו מקבלים את הצעת גלנט, תחשוב, אנחנו 4 ימים אחרי תחילת המלחמה, 250 חטופים.
המחסנים ריקים.
המחסנים ריקים, ריקים, הוא יודע שהם ריקים. הציבור בחרדה מטורפת, מחפשים את הבנים שלנו, אוקיי? לפתוח את הזירה בלבנון, כשרדואן על הגדר, רדואן על הגדר, בסדר? 1,300 לוחמים על הגדר, עם סדר גודל של אולי איזה 15 פוג'ים, שמוכנים לכניסה, בסדר?
אבל היה את המכשירי גנרלים. קשר.
אז מה, גם ככה, תשאל, אפרופו דדי, שאתה המעריץ החדש שלו, תשאל כמה, כמה, כמה ביפרים היו מוכנים, מספר מאוד מאוד קטן.
לא ביפרים, מכשירי
קשר. וגם מכשירי קשר, ידעו, אני קצת מכיר את הפרטי. כלום. אבל היותר חשוב מזה, היה שם מפקד כוח קוץ איראני. זאת אומרת, אם היית תוקף ומחסל את, את זה, היית מקבל גם טילים מאיראן, טילים מחיזבאללה, חמאס, אני לא יודע גם מה, צריך, מה הם צריכים לעשות ביהודה ושומרון, אבל מספיק הזירות האלה, תימן, ועכשיו אתה נכנס כשאתה 4 ימים, הציבור
בלי מחסנים.
לא יודע, בלי מחסנים בכלל. לא, אפרופו ראש ממשלה ואחריות.
בלי כוחות מוכנים.
בלי כוחות מוכנים, מילואים, ועד שאלת והכל. אז לכן, זה, אתה שואלתי במסגרת ההחלטות, לזכור את זה שאתה צריך סמן וי לנתניהו.
אל תדאג, אני עושה את זה, הכל טוב.
רשמת.
לא, לא, אני כאילו, גם בעניין הזה, אני אומר את זה חודשים לבין.
מה, ל-11 באוקטובר?
ברור.
זה ברור. מזל גדול, מזל גדול ברור. שזה לא קרה.
אגב, גם דדי יודע את זה.
מה?
גם דדי יודע את זה. בדיעבד כולם יודעים את זה.
כן.
חוץ מגלנט.
כן,
וגל הרצי אני לא יודע.
הרצי תמך בזה, מה אתה?
לא, היום אני לא יודע בדיעבד מה הוא אומר.
אני לא יודע, אבל אנחנו נמתין, אנחנו נשמע אולי את פודקאסט של רעי.
בינתיים הדבר היחיד שהיה לו להגיד זה להיכנס בדדי על הקרדיט.
כן, אני אגיד לך משהו. בהקשר הזה הוא צודק לגבי איראן. אני יודע שאתה אף על דדי אחרי שנתנו לו את השבוכות. איראן, נתניהו לא בחר בתוכנית של המוסד. נתניהו בחר בתוכנית של הצבא.
מה הייתה התוכנית של המוסד?
הרבה יותר קטנה ומשמעותית וספציפית לפעולות בקורים. פה זה פעולה הצבאית השונה. הוא לא רוצה להגיד שהוא זרק אותה לפח וכמה מיליארדים הלכו, אבל הלך פה על התוכנית של הצבא, ופה בהקשר הזה, ואתה יודע מה דעתי על הרצי הלוי, שמעת אותה פה, כתבתי אותה 1,000 פעם מתחילת המלחמה עד שהוא עזב, אוקיי? אבל פה הוא צודק, פה הוא צודק, זה מבצע שהוא החל לתכנן אותו הרצי הלוי, אותו הרצי שהתנגד לביפרים, אגב, זאת אומרת, צריך להגיד הכל בגינות, איפה היה בסדר ואיפה לא היה בסדר, וכאן זה הצבא. הצבא הוא זה שתקף את הקורים, חיל האוויר, הצבא הוא זה שהרג את המדענים, הצבא הוא זה שהרג את בחירי המשם, הצבא הוא זה שריתק את פגע במשגרים ובטילים, הצבא הוא זה שעשה את ההגנה. מה עשה? עם כל הכבוד למוסד, אתה לא יכול לעשות אחלה מוסד, סבבה, אבל זה ביחס של המלחמה הזו של עם כלבי, זה 95 מול 5, באחוזים, זה המספרים. אבל המוסד נשמע, ואתה ממשיך שווק את זה. אז מה שמגיע לדדי, דדי.
מה אני משווק? מה אתה רוצה? תגיד לי, מה אתה רוצה?
דדי, דדי,
מה אתה רוצה בחיים שלי?
כל הסתבלות אני מקשיב לך בכל מקום. דדי, דדי, אבל דדי, 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 שתי שיחות רקע קנה אותך, הלאה.
קודם כל,
שתי שיחות רקע קנה אותך.
קודם כל.
והסיפור עם הזה, שעשה לך ככה עם הזה.
עם המה?
עם איך זה, כאילו, לזרוק את הביפר. לא עשה לך את זה בה?
לא.
טוב, הלאה.
לא, לא, לא.
אז בפעם הבאה, בשיחה השלישית.
לא, א', לא, ב', אני לא אמרתי אף פעם מה שאתה טוען שכביכול אמרתי על המלחמה. לא אמרתי, פשוט לא אמרתי, אתה פשוט ממציא דברים. אתה פשוט ממציא דברים. אני רק אומר בשורה התחתונה שבניגוד לכל הראשים שמסתובבים לצערי, הוא היחיד שנראה לי מפוקח לגבי המלחמה, כן, כי ראינו את ההתנהלות גם של הרצי וגם של גלנט בזמן המלחמה, לגבי רפיח, לגבי לבנון, לגבי הביפרים, לגבי נסראללה, לגבי התקיפה הראשונה באיראן, כל ההבנה של כל הסיטואציה, כי בסוף, אם היינו מקבלים את כל הבכירים, כל הבכירים שאמרו להפסיק את המלחמה, לא ללכת, אני זוכר את הסיסמאות, שלא תהיה מלחמה אזורית.
איפה היה מוסד ערב המלחמה? המוסד של דדי, איפה היה המוסד? איפה הוא לא ראה את האיראנים מתכללים עם חיזבאללה? עם זה, איפה הוא? שבק הבנתי, בסדר. שבק לא הביא כלום, לא היה לו סוכן אחד, ובזה ארון חליבה צודק. איפה היו הסוכנים שלהם? אחד לא התריע. אלפים נכנסו, אלפים התארגנו בערב.
אבל לא דיברתי עכשיו...
רגע, רגע, דקה, אבל אני...
למה אתה מתלהב? אתה בהתלהבויות?
לא, יש לו דברים טובים.
אני בסדר, אני דיברתי על המלחמה. יש לו אחריות. גם נתניהו לפני המלחמה אמרתי לך שיש לו אחריות, אבל אתה רואה שמאז 7 באוקטובר מישהו פה התעורר. אתה רואה שמישהו התעורר, מישהו מבין את הסיטואציה, מישהו מבין שצריך לשנות את המציאות, מישהו מבין שצריך לנצח.
אני מסכים איתך שדדי חושב נכון וטוב, בסדר? אבל יש לו גם אחריות לפני 7 באוקטובר. זה אחד, זה שתי הערות שלי. והדבר השני, בקרדיט רק, אמרתי שהרצי צודק לגבי איראן, זה הכל.
עכשיו, עם כל הכבוד, הרצי תכנן, מי שביצע זה אייל זמיר.
סבבה.
אייל זמיר.
נכון, וצריך אומץ.
יש עניין של לתכנן.
אחד אתה צודק.
אגב, אייל זמיר, כמה זמן תכנן את המבצע, כמה זמן הוא בתפקיד עד המבצע באיראן? חצי שנה?
לא, פחות, 3-4 חודשים אולי.
אוקיי, יש לו גם שלב משמעותי בתכנון.
ברור, ברור.
כן, הוא, ויש לו הביצוע.
אבל צריך לתת הקרדיט גם.
בסדר.
תומר בר, שבוא, אם אפשר להגיד בשביל, יש לו באמת...
תגיד, תומר בר הוא קפלניסט?
לא יודע. אין לי מושג, לא בדקתי אותו.
לא נראה לי, לא נראה לי.
מה זה קפלניסט?
אבל לא, כי חיל אוויר, חיל אוויר הוא בעייתי בקטע הזה. חיל אוויר הוא בעייתי.
חיל אוויר...
כל מה שעושה קורה עם האסור, עם הפעילות בעזה, שצריך לשכנע אותם כל היום, צריך לריב איתם, צריך להגיד, להסביר להם כן.
אני לא חושב...
הם שולטים באירוע.
אני לא חושב שזה אנשי... אני לא חושב שזה אנשי הקבע. זה המילואים ניקים. בחיל האוויר. בסדר? באימותים האלה.
יש כמה מקומות בצהל שעדיין...
תפתח את קורס טייס, אני מנסה. אבל תפתח את קורס טייס. אתה רואה שבקורס טייס 20%, אפילו 25%, כמה אני כתבתי על זה? בנים של אחים של. אתה יודע מה? תשאל את הבן שלך, תשאל את השכנים, חברים, כמה עכשיו בקורס טייס? תשאל אותם בצוות, תבוא אלי שבוע הבא עם תשובה. בנים של אחים של בחדר שלהם. בסדר? אני חושב, אגב, בזכות חיל האוויר, היה אחרי סדרת הפרסומים שלי, הם פתחו מכינה לפריפריה. ויש מכינה לפריפריה שהתחילה לעבוד
השנייה. אני מדבר על המדיניות למעלה. אני מדבר על המדיניות למעלה.
אבל זה התמהיל, הוא מתחיל מלמטה. אם לא תשנה את זה...
יש מוקדי כוח בצהל, פצריה, חיל אוויר, המנהלת של השבועים.
אבל אם לא תפתח...
כל מיני מקומות שמאוד משפיעים למעלה על המדיניות של הצבא.
אתה אומר שזה לא כמו גולני גבעתי.
שבניגוד לאסור,
אוקיי.
שבניגוד לבלוט אולי, אני לא יודע, אני שואל, אני
כן,
זה.
כן, כן.
שמשפיעים מאוד.
אז שונה את זה.
ובסוף אני רואה את זה אצל אייל זמיר.
איפה?
ובסוף אני רואה את זה אצל אייל זמיר. במדיניות שלו לגבי המבצע. הבנת? הבנת את האירוע או לא הבנת?
האירוע, אתה צריך לסייע פה באזור, באזורים, של קורס טייס, של 8200, של אמן מחקר.
אתה מדבר עכשיו על טווח ארוך, לא דיברתי על טווח ארוך. דיברתי מה המצב כרגע.
אבל רגע, אם לא תתחיל את זה, וזה חריש עמוק, ואם בפריפריה לא ילמדו שצריך ראשי הרשויות, ואמורים לדחוף אותם לחמש יחידות מתמטיקה.
דמוגרפיה אנחנו מנצחים, הכל משתנה.
מה דמוגרפיה, אבל אני רוצה שיעשו 5 מתמטיקה יותר בסדרות, בנתיבות ובאופקים.
טוב, אסף רוצה שנצא לפרסומות. לא יודע מי זה האסף הזה, אבל שמו לי פה איזה אסף אחד, הוא אומר צריך לצאת לפרסומות. אז אני עושה מה שהוא אומר, כי אני קודם כל חייל ממושמע, לפני שאני עיתונאי. טוב, עכשיו נגיד שלום לאחד הפצועים שאני יותר אוהב. איך זה נשמע, אחד הפצועים שאני יותר אוהב? סגן יונתן בן חמו, שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב לכם.
מה המצב?
בסדר גמור, מעולה, ברוך השם.
סמך מפה בגדוד ההנדסה 603, נפצע קשה ב-D9 במהלך פעילות ברצועה מ-RPG, חילץ את עצמו, טיפל בעצמו, פונה, נותן רוח, היה עם נתניהו בקונגרס, הניף את הקביים, נותן השראה ללוחמים, לפצועים. מה קורה, גבר?
מעולה, מעולה, הכל בסדר. אני עכשיו עסוק בכמה שיותר לעזור לחיילים הפצועים, לתת להם את הכוח, ובאמת להעתיק את מה שאמרת. הייתי בקונגרס, אז לפני הקונגרס עשיתי ניתוח, גם עשיתי פרוטזה בארצות הברית, ועכשיו אני עסוק יום-יום כדי להביא את החיילים הפצועים, לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר שנמצא שם.
בארצות הברית?
באמת, כן, בניו יורק, כדי שיחזרו לחיים הרגילים.
מה כל כך טוב בפרוטזה הזאת?
אז הפרוטזה הזאת היא פרוטזה עם טכנולוגיה מיוחדת, שהיא בטכנולוגיה בהתפסת תלת ממד בעצם, שמאפשר יותר גמישות ואלסטיות לרגל בעצם, ואני יכול, היום שורה תחתונה אני יכול ללכת ולרות ולעשות הכל.
ולשחק כדורסל.
ולשחק כדורסל.
באמת?
כן, כן, שיחה ביחד, כן.
מה זאת אומרת, אתה מרגיש, כמה אתה מרגיש נוח עם הפרוטזה הזאת?
תראה, אני לא מרגיש את הרגל האמיתית שלי, כן? ביחס לי, אבל בוא נגיד 80% ממה שהיה יכול להיות טוב, ממה שהיה לפני.
80%? גבוה מאוד.
יוסי, יעיד לך.
כן, כן. יונתן, אני רוצה שתסביר למאזינים, כי עברת דרך עד שקיבלת גם את האישורים, לצאת ולעשות את זה בחול, זה לא כזה מובן מאליו, ואתה פורץ דרך בהקשר הזה לפצועים נוספים, בין אם בשיבה ובמקומות אחרים, לעשות את הניתוחים בחול, שהמערכת לא כל כך ססה לממן.
כן, אז ככה, צריך להבין שהניתוחים בארצות הברית הם ניתוחים מיוחדים שרק ב-10-15 שנה האחרות נכנסו בעולם, וזה בעצם השתלות עצבים וכל מיני התעסקות במיקרוסרג'רי, שזה בעצם ניתוחים במיקרוסקופ, שמאוד, הם צריך להיות ממש מומחה וממש עדין, כי כל תנועה אחת ואתה יכול לגרום לנזק, ובעצם זה לא רק אני שעשיתי את הניתוח הזה, ישנם עוד חיילים, ויש עכשיו ברגע הזה חיילים שנמצאים שם שעשו את הניתוח, והולכים לעשות את הניתוח, נתי תקלה, ויש לנו עוד חייל שנהיה בשמל נתן גולשטיין.
תגיד, זה כואב לך, זה כואב לך הרגל כשאתה על הפרוטזה?
היא כאבה לו לפני זה, תספר לו.
לכן היא כאבה, יוסי, אני הייתי עם יוסי, והוא באמת ראה שאני, שקשה לי, היה לי כאבים, הייתי הולך 2-3 דקות והייתי חייב לנוח. היום אני שם את הפרוטזה בבוקר ומוריד אותה לפני השינה.
וואלה.
לא מוריד אותה דקה אחת.
וכשאתה הולך לא כואב לך?
לא.
אתה יודע שהייתה אצלי תהילה כהן, שנפצעה קשה באוטובוס הילדים בכפר דרום, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, את הבחור צעיר.
כן, אני מכיר אותה.
זה היה בשנת, אתה מכיר אותה בשנת 2000, כן. שנקטעו לה שתי הרגליים, והיא אמרה לי שהיא כל הזמן סובלת, שזה כל הזמן כואב לה שהיא הולכת עם הפרוטזות.
כן, אז תראה, לפני שאני עשיתי את ה... לפני שבכלל הכרתי את האופציה הזאת, שאלתי את כל האנשים הפצועים, האנשים שנקטעו להם הרגליים מעבר, ואמרו לי, תשמע, אין מה לעשות, זה המצב, תהיה חזק. אמרתי, אנחנו ב-2024, מה תהיה חזק? אין לי בעיה להיות חזק, אבל אולי יש פתרון. ובאמת, בחור, לא משנה, סיפור ארוך, הזמין אותי למשחק NBA בארצות הברית, ולאחר מכן הכרתי את המנתח, והוא בעצם לקח אותי ועשה לי את הניתוח הזה, והיום אני יכול להעיד לך על גופי, אני יכול לעשות את הכל, והכאבים עברו.
רגע, בשביל הפרוטזה הזו צריך לעשות ניתוח?
לא, אז יש שתי וריאציות, אחד זה או הניתוח עצבים, קשירת עצבים לשרירים, שבעצם זה מה שמוריד לך את הכאב, שתיים, הפרוטזה הזאת יותר נוחה, כי הבנייה שלה ואיך שמייצרים אותה, זה עם סורקת התמימה ולא עבודת יד. בארץ מייצרים את הפרוטזה בעבודת יד עם גבס. ואתה יודע, בעבודת יד זה לא 100% מדויק.
נכון, יונתן, אבל הסיפור הוא שהמערכת הרפואית בישראל לא אוהבת את הרעיון הזה, שאתם יוצאים
נכון. נכון, אז ככה, אני עכשיו כרגע פועל למען להביא את הטכנולוגיה הזאת לארץ, אני בעזרת השם בחודש-חודשיים הקרובים אני אפתח מקום. כבר יש לי מקום, אני אקבל את כל האישורים הרלוונטיים מאגף השיקום, משרד הביטחון ומשרד הבריאות כמובן, על מנת לעשות את זה בארץ ולא להטיס את החיילים לחוץ לארץ, שזה פריצה דרך אחת, ובאמת אנחנו צריכים שם, שכל הגופים האלה שאמרתי יקבלו, ייתנו את היד ויאשרו את זה, כי זה דבר שהוא משנה חיים, והשינוי חיים הזה זה לא רק ללכת ברגל, זה בן אדם שאחרי זה יכול ללכת לעבוד, ולכת ללמוד, ולהקים משפחה, ולהתפרק עם הילדים
שלו. אתה חושב שזה יכול גם להתאים באמת גם לקטועי שתי רגליים?
ודאי. זה לא ספק.
וואו, זה ממש...
ואני אומר לך, כמי שליווה אותו, אנחנו, מה זה ליווה? אנחנו ממש חברים, הוא סבל. הוא סבל לפני, כאילו, פשוט כאב לו. כאב לו. ואני זוכר כשהוא בא גם למנהל אגף השיקום, אמר לו, לא, אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי טובים בעולם, מה אתה מאתגר אותנו בנושא הזה? ואני חייב להודות שאני האמנתי למנהל אגף שיקום, כן, אמרתי, הייתי סקפטי, אמרתי, מנהל אגף שיקום שהיא בא, אומר לו את זה, מטפל בכל כך הרבה, אבל הוא בכל זאת נסע, ותשמע, ראיתי את זה עליו, והוא מספר לך...
אני חייב להגיד את זה לתהילה כהן, כי אתה יודע, מה שכאב לי לשמוע שהיא אומרת, כל החיים, מגיל 8, כשנקטעו לה שתי רגליים, היא כל היום סובלת, כל היום כואב לה.
ולכן צריך לשמוע עוד חוות דעת ולהקשיב, ופה בהקשר הזה אני חושב שגם הוא סוג של פורץ דרך, והוא מביא עכשיו עוד ועוד פצועים. כמו שאמרת לך, המערכת, לא, אבל אינו רגע, זה עסק יקר. כי תכפיל את זה, זה בדולרים, כאילו במקום, נגיד, 100,000 דולר, שיהיה שם טיפולים
וכו'.
אני אסביר לך משהו, זה מתקשר לכל הסיפור הזה של נושא הפצועים. היום אנחנו נמצאים לאחר כשנה ו10 חודשים מתחילת הלחימה, ויש כל כך הרבה דברים שאם נחשוב טיפה מחוץ לקופסה, נוכל להביא פתרונות יצירתיים וטובים יותר, ואפילו באותו סכום של כסף אני לא ביקשתי כסף מהממשלה או להגדיל את הסכומים.
מה למשל, יונתן?
לצורך העניין, לצורך העניין, את אותה פרוטזה, אם אני מייצר אותה פה בארץ, היא עולה אותו סכום כמו פרוטזה רגילה. או לפעמים, יש עכשיו הרבה שיח והרבה קושי של חיים פצועים לגבי שכירות, לצורך העניין, לגבי רכב. לצורך העניין, חייל נפצע, יתקשר לכיסא גלגלים, הוא גר לצורך העניין בירוחם. הוא לא, אין לו מעלית בבית, הוא גר בקומה שלישית, אין לו גם המעד אפילו לצורך העניין, ולא נותנים לו שכירות לגור, אין לו איפה לגור, והבן אדם נפצע. וזה בעיה, כי אין משהו שמוגדר בחוק, כי תראה, עד שאתה מקבל את אחוזי הנכות, אתה לא יודע מה מגיע לך, זה הכל בהשערות. רק אחרי שתקבל את אחוזי הנכות, אז אפשר להגדיר, קיבלת, לא קיבלת. והטווח הזה, בין הפציעה, עד שתקבל את אחוזי הנכות, זה חוסר ודאות, והחוסר ודאות הזה מכניס את הפצועים, את המשפחות ללחץ, לאי ודאות, והאי ודאות הזאת יוצרת גורמת לאנשים לשיקום פחות טוב, כי כשאתה לא מתעסק בשיקום שלך, ואין לך את המעטפת, אז איך תשתקם? אתה שומע כל מיני אנשים שהם זה פוגע בהם גם בנפש.
ברור.
תגיד, יונתן, אתה מרגיש אני חש את זה, אבל כמובן חשוב לי מה אתה אומר, שקצת שכחו או שוכחים את הפצועים, ופחות באים ופחות מבקרים ופחות תומכים, מאז אפילו, לעזוב רגע, תחילת המלחמה והמשך המלחמה.
כן, אני גם אומר את זה הרבה פעמים, שככל שהמלחמה התארכה יותר, ככה היחס, והיחס של התושבים, של האנשים, של ככלל, של כל החברה היום, היא מתחילה לרדת, הרף בירידה. ואם נלך לבתי החולים, תשימו לב שאין כבר אנשים שביקרו כמו בשביל אוקטובר ונתנו את הדחיפה ואת העזרה ואת החיוך אפילו. אין את זה. ואנחנו כחברה חייבים להכיר ולהוקיר את האנשים האלה וגם לעשות אותם. הם הגיבורים. והם צריכים להיות הדוגמה לכל הילדים במדינת ישראל ולכל הצעירים ואפילו למבוגרים. ואותם צריכים להרים ולהלל כמו בארצות הברית. כשאני הלכתי למשחק NBA, אז ראיתי לפני המשחק יש את ההמנון, והם כל הזמן הם מעלים את הלוחמים ואת הפצועים, וכולם מצדיעים להם ומריעים להם. ואני מסתכל מהצד, ואני אומר, רגע, בארצות הברית אין חוק גיוס חובה, אבל יש לך 2-3 מיליון חיילים שמשרתים בצבא ארצות הברית, בלי גיוס חובה. ולמה זה? כי מהשורש אנחנו צריכים לסדר את החברה ולהוקיר את האנשים האלה ולהרים אותם, כי בסוף אם חייל לא יעזרו לו, אז יבוא בן אדם אחר ויגיד, רגע, הוא נפצע, למה שאני אלך? למה שאני אפצע?
וזה רעיון, אגב, זה רעיון חייבים מצוין לעשות את זה במשחקי כדורסל, משחקי ספורט, באירועים.
אני יודע שהמנון יש בביתר ירושלים כל משחק. אבל הקבוצה היחידה ששרים את ההמנון לדעתי בכל משחק, בתר ירושלים.
לא, מדבר על
וגם אני חושב שעושים טקסים. אני לא, הילדים שלי הולכים למשחקים, אני יכול לשאול אותם, אני לא יודע, אבל אתה הולך למשחקים, יונתן?
אני הלכתי להרבה משחקים בשנה האחרונה, וכן, ראיתי את זה שהיה חסר, וזה זה לא משנה, זה גם בוא ניקח את יום הפצועים. מישהו שמע על יום הפצועים? יש דבר כזה יום, בארצות הברית זה ה-Veterans Day. אתה יודע, שם אתה נמצא בניו יורק, אתה רואה פרסומות, ואתה רואה את החיילים ברחוב, ואתה רואה, וואו, ממש כאילו, בן אדם שמח שהוא נפצע. שמח, ואתה יודע, גאה במה שהוא עשה. ופה, לצערי הרב, אתה יודע, זה עוד יום שעבר. ובסוף, לצורך העניין, יום הזיכרון זה יום שזוכרים את החללים, וזה יום חשוב מאוד. אבל גם את הפצועים, זה אנשים, והרבה אנשים הם מתים וחיים.
צריך לעשות כזה יום.
הם מתים והם חיים.
עם מי צריך לדבר?
אתה שואל אותי? אם אני במקום השר ישראל כץ, ממנית יונתן, לרפרנט, לאחראי זה.
לא, אבל צריך לקבוע איזה יום כזה.
לא, זה בסדר, זה החלק בסדר, פשוט יותר, לקבוע יום ולסדר אותו. אבל אתה שם אותו, יועץ שלך, או בתפקיד בכיר, במערכת, הוא מכיר את כל הבעיות, הוא גם קצין, לצורך העניין, הוא איש המערכת, הוא מכיר את כל הבעיות, נכון? איפה אפשר לייעל, מה צריך, הרי בוא, יש גם תופעה שהיא בעיניי מאוד בזויה, של אנשים שנסים לנצל את המערכת, ויחד עם עורכי דין וסיפורי פוסט-טראומה שמאמיסים על המערכת שגם ככה קשה לה, גם ככה קשה לה, גם ככה אין עובדים, גם ככה אין עובדים בשירות הציבורי, גם ככה חסר קבנים, ואומרים להם, תשמע, תעשה ככה, תעשה אחרת, כדי להוציא עוד איזה. ואחד כמו יונתן, אם היה עומד ליד השר, לצורך העניין, תשמע, רעיון מעולה.
טוב, בסדר. יום הפצועים, צריך לקרוא לזה איזה שם. זה רעיון שצריך לחשוב עליו.
כן, כן, כן.
בסדר. סגן יונתן מלחמו, תמיד כיף לדבר איתך, וישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל ולמען הפצועים.
תודה, ואני רק רוצה להוסיף דבר אחד, מה שאמרנו מתחילה, כל מי שמאזין לנו ומכיר מישהו, או שמישהו ממשפחתו, יש לו בעיות בעצבים בגוף, עצבים, הכוונה, העצבים שבהם מרגישים את הזרמים, סלש פרוטזה, מוזמן לפנות אליי, ואני אעשה הכל, 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 על מנת שהוא יקבל את הטיפול הטוב ביותר, וכמובן הכל בחינם.
אוקיי.
תודה.
אוקיי. תודה, יונתן.
תודה.
עכשיו אני מבין, לא הבנתי מה כתבת לי. אוקיי. גיל דיקמן, שלום.
שלום, בוקר טוב, בואו לשמוע את יונתן בן חמו, מדבר ככה, זה תמיד כל כך מרגש.
נכון, הוא הציע רעיון טוב, גיל.
ממש, זה כל כך הרבה זמן כבר צריך לציין את הדבר הזה, כי את החללים מזכירים, ואת הנופלים, ואת הקורבנות מזכירים כל הזמן, ואנשים מסתובבים עם הפציעות שלהם, אלה שרואים ואלה שלא רואים, ואנחנו, הגיע הזמן שיהיה גם לזה מקום.
ואני רוצה להזכיר, שכחתי פשוט אתמול, פגשתי את הפצועים וישבתי עם כמה מלווים, וזה דבר יוצא דופן, פשוט, אני לא אזכיר את השם, כי לא קיבלתי שום מנו, אחד הפצועים, בחור יקר, שנפצע עכשיו לפני חודש בסג'איה, ואתה רואה את החבר, אתה רואה את החבר הכי טוב שלו, שעזב את הכל, והוא צמוד אליו, מהבוקר עד הלב, כדי לשחרר את ההורים.
וואו,
ואני מעריץ אותם, באמת, והוא צמוד אליו, הוא קטוע בשתי רגליים, צמוד אליו בוקר עד הלב,
העלינו את גיל, כדי לציין שחלפה שנה, מאז הרצח הנורא של ששת החטופים, במנהרה באזור הפיח, הירש גולדברג פולין, קרמל גת, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, אורי דנינו ועדן ירושלמי, השם מקום דמם, זכרם לברכה, ולציין את האירוע הזה, כי חלפה שנה.
כן, לא יאמן שחלפה שנה, ובשבוע שעבר היו כל ההזכרות של מצוינות בתאריכים העבריים, ואנחנו מתקרבים תכף לתאריך הלועזי, והכאב הוא בלתי נתפס, גם להבין, לחזור ולהבין כמה קרובים היינו, ממש, הם היו בחיים יומיים לפני שחילצו את גופותיהם, ממה שאנחנו מבינים, הייתה פעילות של צהל באזור.
זה אירוע של סינואר בעצם, לא אם אני מבין נכון. זה סינואר, זה על הידיים של סינואר.
אז אתה יודע, אנחנו בעצם לא יודעים, אף אחד לא נתן לנו את התשובות לגבי הדבר הזה באופן רשמי, הצבא עשה תחקיר ואמר דברים כלליים, ממה שאנחנו מבינים, סינואר היה שם באזור, אנחנו לא יודעים מתי ואיפה הם נפגשו איתו או לא, אבל הוא היה כנראה מאוד מאוד בסמוך. גם פרחן אלקדי, הטוף שחולץ ממש אתמול לפני שנה, ופגשתי אותו אתמול, וחגגנו את זה ששנה הוא בבית, היה ממש בסמוך, וכנראה שהמצוד אחרי סינואר גרם לזה שסיכנו את החיים שלהם, טרוריסטים ששבו אותם, החליטו להיפטר מששתם, ירו בששתם ביריעה בראש ונמלטו, ואנחנו עם תחושה של החמצה נוראית, נוראית שאי אפשר לחיות איתה, זה נכון לגבינו, זה נכון לגבי עוד 36 חטופים שנחטפו בחיים ונרצחו או נהרגו במהלך השבי שלהם, והכאב הזה הוא כאב שאני ממש לא מוכן שאף משפחה עוד תחווה.
תגיד גיל, מהי עמדתך לגבי עסקת חטופים? אתה חושב שנכון היה להוציא את מי שאפשר בעסקה החלקית, או שנכון להמשיך לנהל מסע ומתן, ואם בכלל חמאס יחזיר את כולם?
תראה, אני קודם כל לא מדינה. אני בן משפחה, ואני אחד שחווה את הדבר הזה על בשרו. אנחנו יודעים שהמחיר של לוותר על חטופים ולהגיד לא תהיה עסקה טובה יותר, המחיר של זה הוא בעצם מה שקרה לנו. קרמל ועדן היו אמורות להשתחרר בפעימה השמינית של הפסקת האש בחודש נובמבר. חמאס פרץ כל מיני תירוצים ולא מצא אותן, כביכול, זה היה שקר כמובן, אבל בעצם ויתרנו על האפשרות להחזיר חטופים אחרים, ויצא בסוף שגם קרמל ועדן לא חזרו, וגם החטופים שאפשר היה להחזיר, הקשישים, נרצחו כמעט כולם בחודשים שאחרי. אז אני חושב שאסור לפספס הזדמנות, ומצד שני גם חשוב להגיד שהעסקאות האלה שנחתמות, הן כולן עסקאות שבסופן אפשר גם להגיע לכולם. זה בעצם מה שהיה בעסקה של חודש ינואר. דובר על 33 חטופים, ובתוך מתווה העסקה גם דיברו על להתחיל את המסע ומתן על שאר החטופים. ולכן אני בגישה שאומרת, אנחנו צריכים להתחיל כדי להחזיר את מי שאפשר עכשיו, ואז לעשות את כל המאמצים ולהפעיל את כל הלחצים, כדי שחמאס לא יוותר לנו על אף חטוף, כי בסוף אני רואה את זה ככלי הנשק שחמאס מחזיק, כמו שאמרת, מבחינתם הדבר האחרון שנשאר להם אחרי כל ההישגים הגדולים של חיילי צה"ל, והיו באמת הישגים מאוד גדולים בשנתיים האחרונות, הדבר האחרון שנשאר להם זה החטופים, ולכן אם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו יכולים לפרק אותם מהנשק okay. הזה, אנחנו צריכים לעשות את זה, ולעשות את זה כמה שיותר מהר, כי בסוף זה מה שנשאר להם וזה מה שנשאר לנו כדי להגיע לניצחון.
גיל דיקמן, בן דונה של קרמל גת, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, ושלא נדע עוד
צערים
כאלה בכלל.
אמן.
תודה.
תודה. אוקיי, בחירה של יוסי, של שנינו. מה שיוסי בוחר זה גם בחירה שלי.
כן.
מדי פעם אנחנו שולחים אחד לשני שירים בוואטסאפ.
שנינו אוהבים מוזיקה.
כן. כן, בסך הכל אני הגעתי למסקנה שמוזיקה זה דבר טוב.
באיחור.
לקראת הימים הנוראים, קבלו את זה.
חיים ישראל ויואב יצחק.
לחואלי תשוזותי בחוח השקיע ואהבותי לחואלי
למי שלא מבין את התימנית, המילים זה לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וחיליותיי, לך רוחי ונשמתי.
השיבני
והשובה,
ותרצה
את תשובתי.
תשובותי.
זה קורה ממש בהתחלה של יום כיפור, הפתיחה, ממש בפתיחה.
ותרסה את תשוב אותי. בחור אדבר עדי שובי לאדמותי.
תראה איזה מילים.
כן.
לחוני בעודי חי ואפקי
לך יזעק וך ידבק עד שובי לאדמותי. אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי. השיבני והשובה.
השיבני ושובו ודרסה תשובותי. השיבני ושובה. תרסת, תשובתי.
אגב, מי שכתב את הלחן זה יאיר גדסי, אח של אבנר.
עוד היפה, סב.
כן.
לכו יורד, לכו רגלי.
מתוכנים.
וממוחי. לחונותי
עכשיו איזה שעוד מעט יום כיפור אני נלחץ
חודש מתחיל
כן
תמיד טיפה אני, אתה יודע מה? אני אצא לך הצעה
נסתרף,
אנחנו לפני הסליחות אנחנו לוקחים 50 פצועים אירוע מרגש בטירוף לסליחות תבוא איתנו
איפה? מתי?
שאלה, אני אזמין אותך, אתה תבוא
וואלה
לקבוצה
עזרת השם.
שנה שעברה, תשמע, והרבה דברים עברתי, ולהיות איתם על המרפסת והתפילה.
איפה, בכותל?
כותל.
וואלה.
כבוד, דאגתי לסטנדינג אוביישן וכל ה... היה רוב מטורף.
וואלה.
הכי מרגש, באמת. אחד המרגשים.
בעזרת השם. בוא נגיד תודה לשרה פלסנר, אסף נבו וליאור שד משפיצר, לשקד מורג ואילי זק, ברדיו כל רגע, אופיר מאור יוסף וליאור פוזניאק, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה כאן בדיגיטל, וגם עידו טבת. אחרינו גדעון אוקו, יוסי יהושע, מכונה יושי יהושע, תודה שהיית איתנו.
שבת שלום.
שתהיה לכם גוד שבס, ושבוע הבא יהיה עוד שבוע, בעזרת השם. אם לא קורה שום דבר, אז יש עוד שבוע. שלום.